אפשר לדבר על הפתיח. אני אוהב לדבר על הפתיח. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק 86 של The Sweep, כרגיל איתי בפאנל, סתיו נמש.
שלום חברים.
שלום, שלום. פי קהל, סגב מטוס.
ערב יניס.
הייתי בטוס, אתה הולך להגיד ערב יניב. וחשבתי אולי אנחנו מגיעים לזה ערב אחר ממה שתכננתי, אני דביר בשן, בואו נתחיל, כרגיל, אנחנו אוהבים להתחיל עם סקרים אבדול ג'אבר, או הרבה יותר און ברנד, סקרים רש.
סקרים אבדול ג'אבר.
סקרים רש יותר טוב.
אתה רוצה סקר? למרות שאמרתי לך, בוא לא נעשה על זה סקר.
נחלתי לי, כאילו, לעשות סקר.
סגב, תעלה את זה לסקר. האם סקרים אבדול ג'אבר או סקרים רש? לדעתי, אנחנו נהיה מאוכזבים מהתוצאות.
בכל מקרה, אני אחליט. אבל בסדר.
הסכסור שלך עם המאזינים כבר שריר בריר וקיים.
כן, הוא שם, הוא שם. אני החלטתי להיות דביר קצת. בכל מקרה, היו לנו שני סקרים. הראשון היה בסדרה של סן אנטוניו ודנבר. מה נותן את יתרון הביתיות בסדרה? הוויד בקולורדו, יש שיכתבו הווייד, או האטלפים של סן אנטוניו.
כותבים וויד בכל מקרה, יש שמבינים את זה ווייד.
אז הוויד בקולורדו, רק 38%, האטלפים של סן אנטוניו מנצחים, ומביאים את יתרון הביתיות.
האטלפים של סן אנטוניו בלתי מנוצחים, ועכשיו הם עלו ל-7-0.
אני חושב אבל שיש פה, הסטטיסטיקאים בינינו יגידו ש-7-0 זה מאוד מרשים, אבל זה low usage, והוויד זה כאילו כל משחק.
זה low, זה סמפל קטן.
כן, סמפל קטן, אז
low usage.
זה מה שהקהל אמר.
סמפל קטן, זה שימוש נמור. הם משתמשים באטלפים מעט.
לא, כן, אבל...
האטלפים זה מקרי?
פשוט usage, יש לזה משמעות אחרת. כמה אסיסטים... כמה פעמים הם מסיימים את ההתקפה? לא משנה. כן, סליחה.
טוב, בעקבות...
הטלפים ניצחו.
כן, והסקר השני, בעקבות הטייק הבלתי נשכח שלי בפרק סדרות המזרח, שזה פרק 84, מי יותר אפס? אירון גורדון או מיילס טרנר. אירון גורדון ניצח בגדול, 75%.
ולכן הפסיד.
ולכן יצא יותר אפס. ובעקבות ה...
שנייה, מה אתה חושב על התוצאה? אתה מסכים איתה?
לא, אני הצבעתי למיילס טרנר, כמובן. אני חושב שאירון גורדון הוא גם לא טוב.
אתה לא אוהב את המאזינים שלנו.
אני לא אוהב את המאזינים בקטע הספציפי הזה, שתשמע, היה שם כל מיני תגובות על הסקר הזה, ומספר אנשים כנראה נפגעו מהאמירה מזעזעת שקרה לזוג החמודים האלו אפסים, בטענה שאיך מישהו שהוא במקסימום חובב NBA מישראל מרשה לעצמו לקרוא להם ככה, כשאין לו עשירית מיכולות הכדורסל שלהם. היי, לפחות אני יודע לקלוע מחצי מגרש.
אז אני, אמת.
אני רוצה להעביר משהו קטן לקבוצה הקטנה שנלווה בשם השחקנים הבינוניים האלה. קודם כל, כשאני קורא לשחקן אפס, אני לא באמת מתכוון שהוא אפס שלא יודע לשחק כדורסל בכלל, ומתאים לו להיות יותר עורך דין או חקלאי. אני בשום פנים ואופן לא קורא להם אפסים בהשוואה ליכולת הכדורסל שלי, היי, שוב, לפחות אני קולע מחצי מגרש, אבל ברצינות לרגע, אני קורא להם אפסים כשהכוונה היא כמובן לזה שאני לא מחזיק מהם, כמו שאנשים אחרים מחזיקים מהם. ופה באה הקצנה לקריאת האפס. מעבר לזה, ההשוואה היא כמובן אך ורק לשחקנים, אתם יודעים, אחרים שברמה הגבוהה ביותר של שחקני כדורסל. אז לכל הנעלבים למיניהם, קודם כל, אהרון ומייס באמת מוסרים את אודותיהם, וביקשו למסור שאימא שלהם הזילה דימה כשראתה איך אתם מגוננים לה על הילדים. דבר שני, קחו את החיים בקלות. גם שחקנים שאנחנו אוהבים ומעריצים, לפעמים נגיד להם בקול, בסלון, בפאב, עם חברים, או אפילו באולם בזמן המשחק, כמה הם גרועים. אנחנו לא באמת מתכוונים ב-100% לאמירות האלה. לפעמים מהלך כזה או אחר גרם לנו לתסכול, ולפעמים אני... כמו שאני אישית אמרתי על מיילס טרנר ואירון גורדון, הציפיות מהם וההייפ של חברים קרובים שרואים בהם דברים שאני לא רואה, גורמים לי להקצין על מנת לתפוס את תשומת לב המאזין. אז עכשיו, אחרי שחפרתי לכם, אני מבקש מכם ואפילו מפציר בכם. אם אתם מחפשים תוכנית שתדבר נטו על מספרים ותנסה לנתח בצורה יבשה וקצת משעממת את ה-NBA ללא שום פן, מישהו ביקש רשימת גבינות, ללא שום אמוציות, מייקל ג'ורדן היה נרקומן של ממריצים, וללא שום רוח שטות, אנחנו לעולם לא נסיים את טורניר הנבחרות, וכן זה מכוון. אז אולי אנחנו לא התוכנית בשבילכם.
מה? אנחנו פשוט לא מגיעים לזה.
אנחנו פה בשביל להעביר בצורה מקצועית, רצינית ועניינית את כל ענייני ה-NBA מכל זווית שרק מעניינת אותנו ואת המאזינים. אנחנו עושים את זה בתוספת של הומור וכיף, כי לדעתנו כיף זה חלק מהמשחק. אז למי שהומור ונתונים רציניים לא מסתדרים יחד, כנראה שאנחנו לא הפוד בשבילכם. יכול להיות שסתיו ודביר לא יסכימו איתי פה, אבל זה הדעה האישית שלי. מפיק העל שנוטה להגיד הרבה יותר מדי שטויות ועדיין אוהב את זה, אני.
סביר?
אתם מתנגדים לאמירות הקשות?
לא מתנגד לשום דבר, זה גם הבמה שלך להגיד את הדברים שאתה רוצה להגיד. אני רק מעוניין להמשיך, כי יש לנו עוד הרבה להגיע, ובסוף כמובן טורניר הנבחרות.
אני מצטער, אני חייב להגיב. מאזינים יקרים, אני אוהב את כולכם.
אני שונא אותך
עכשיו. אני אוהב את כולכם. מי שאוהב צחוק ומי שאוהב רציני, כולכם אני אוהב. אז כאילו, אני מסכים שיש פה אנשים בצוות שהם לא כאלה לייקבול, אבל אני פה בשבילכם, חברים.
סתיו מנסה להרוויח את הקולות שסדיו משאיר בצד, אבל בו בזמן הוא רמס לי את הגג, אז תודה רבה לך על זה. אבל כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להספיק הרבה, יש לנו היום בטורניר הנבחרות.
נכון.
תודה, רואה, הייתי צריך לעשות את אותה בדיחה פעם שנייה, שזה דבר שלא עושים, כדי שתקשיב לה פעם ראשונה.
יפה.
אז יש לנו היום גם את הסדרות שאנחנו רוצים לדבר עליהן בפלייאוף, יש לנו גם רשמים וגם המון 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 דברים, כולל שתי התקלות, סליחה, התקלה אחת, ואולי התקלה נוספת. לא, זה היה בכוונה.
כן?
כן. פאטוות וכל הדברים האלה והרשימה, אז בואו נתחיל עם הטייק של סתיו על טייגר וודס.
וואי, התקלת אותי עכשיו.
אני רק אגיד שסתיו רצה לעשות טייק על טייגר וודס, הוא אמר לסדיו שהוא רוצה לעשות 5 דקות, סדיו אמר לו, סבבה, רק תעשה את זה בדקה. סתיו,
אני אעשה את זה בדקה
שלך.
אני אעשה את זה בדקה, ומיין אתכם אני אשאל אתכם שאלה. טייגר וודס זכה עכשיו במאסטרס אחרי שנים שלא זכה בכלום, הדבר הכי גדול בענף עכשיו הוא כאילו נעלם, ואני אומר טייגר הוא הענף גולף. משדר ספורט, המשדר ביום ראשון, זה משוחק מיום חמישי עד ראשון, הלסט ראונד ביום ראשון, המשחק ביום ראשון הוא היה עם הרייטינג הכי גבוה של שידור גולף בבוקר מזה 34 שנה, הרייטינג הכי גבוה למשדר גולף, שלא שודר בוקר, המשחק הסיוב האחרון הוקדם בגלל פחד מגשם, הכי גדבוה מאז המאסטרס של שנה שעברה, ושני ב-11 שנה האחרונות, משדר היום שבת שהיה בשעה רגילה, היה הכי גבוה מזה 7 שנים, הרייטינג של הראונד בבוקר היה 7% רייטינג, סתם לצורך השוואה, הסיוב הראשון משחק גולדן סטייט קליפרס ב-NBA, עשה 0.8.
זה מטורף.
מרשים ביותר.
אני גם חייב להגיד, הרבה משווים את מי הגדול ביותר בענף הגולף, אז יש את ג'ק, ששכחתי עכשיו את השם משפחה
ניקלאוס.
שלו. ג'ק ניקלאוס, שהוא נחשב כאילו הגדול ביותר, לדעתי, כאילו, טייגר וודס עקף אותו. עזוב את כמות הערי המאסטרס שכרגע לדעתי חסר ל...
שניים להשוות.
חסר לשלושה.
שלושה לפני שהוא זכה.
אוקיי. שניים או שלושה זה לא משנה, אבל עם כל הפציעות שהוא התמודד ועם התחרות הקשה הרבה יותר, אז טייגר גדול, כאילו...
אני לא אגיד שאני איזשהו מומחה גולף, אבל אני לא רואה קייס למישהו אחר. אם כבר העלית את זה, אני אשמח לשאול אתכם שאלה, אם יש לשם אתכם לא יכולים לענות. נסו למצוא לי או לבנות לי את הסיפור של המקביל של טייגר וודס בענף ספורט אחר. 11 שנה מאז הפעם האחרונה שהוא זכה במאסטרס, או במייג'ור בכלל, לפני זה היה בקצב של לנטץ את השיאים של הכי גבוהים מבחינת תארי מאסטרס. איך נראה, אם קיים בכלל הבן אדם, או איך הוא נראה הבן אדם בענף ספורט אחר?
קודם כל זה מאוד קשה להשוות את זה, כי אין הרבה ענפים כמו גולף שאפשר יחסית להמשיך עד גיל מאוד מבוגר לשחק ולהמשיך להיות טוב, אז זה מאוד מאוד קשה. רוצה לציין את קרים ב-NBA, זה היחידי שהוא איכשהו מקביל.
עכשיו תנסה להמציא את כל השנים האלה בחוץ וכל הפציעות, אני לא מדבר רק על ההפרשים.
לא, אז אני אגיד...
אם ג'ורדן פורש...
אז יש לי מקבילה יותר טובה, פשוט לא ב-NBA.
נו.
עכשיו זה מהראש, אז אני לא, אין לי את המספרים מולי, אבל מרטינה נברטילובה?
וואי, אני לא יודע להגיד. אני לא יודע אם היה לה הפסקות באמצע, אני לא...
לא, היא חזרה באיזה גיל 40 אחרי כמה זמן שלא שיחקה,
אם כן, מדהים.
לא, ולקחה לדעתי בדאבלס, לא ב...
לא יודע, אני לא חושב ש... אני לא יודע, כאילו יכול להיות שאתה צודק, אין לי מושג.
אני אבדוק.
אני פשוט אומר, תחשבו, ג'ורדן פורש בפעם השנייה, 4 שנים מחוץ לספורט, עובר פציעה חמורה, חוזר, ואז לוקח MVP של סדרת גמר. זה כאילו, אי אפשר לדמיין דבר כזה בכלל. אפשר להמשיך, זה היה הגירות שלי. מספיק קצר, סגב?
היה מרגש, תודה רבה. ומ� מנחש לנו מרטינה נרדם.
שנייה, אני רק אגיד, מרטינה נברטילובה זכתה בגרנד סלאם בווימבלדון הראשון שלה בשנת 78, והמון המון מאז עד שנת 87, 88, יש לה הרבה טעים, שנת 90 אפילו, זכתה בדאבלס, במיקס דאבלס ב-US Open ב-2006.
וואו, לא רע בכלל.
תורף.
לא רע בכלל, תורף.
עכשיו אני לא יודע, אני עכשיו מול עיניים את כל הפציעות וכל הזה, אבל זה עדיין
פסיכי.
אתה מוכן לרשמים שלך? זה היה הרבה יותר מדקה דרך אגב. סך הכל.
5 דקות לקח את זה.
אני, כן.
ולא שלחתי לי אותם, אז אני עושה מהאוויר.
שלחתי לך. למה זה סתם אומר?
כי אין לי את זה.
אוקיי, אבל שלחתי.
אין לי בעיה, זה מחשב זמני.
אוקיי.
אני אנסה לעשות את זה כמו שעשיתי בסוף פעם.
מעולה.
דעתי לנו שתהיו יותר טוב.
אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אז יאללה, אני מוכן.
אני אחכה לקליפ של זה.
לא, אתה לא תקבל קליפ של זה, אתה תקבל קליפ של סגב.
לעולם לא פחד, לא יראה מה אני עשיתי שם. דביר! הרבה זמן לא הקלטנו. זה אומר, תהיו מוכנים להרבה טייקים. חיפשתי הצהרה מפילי, קיבלנו אחת כזאת מראסל. דילו. מת לדעת, מה עובר לקייל אורי בראש אחרי המשחק הזה? מי השדים שמדברים איתו? די-ג'י אוגסטין. What the fuck? אני יודע, כולם אוהבים כדורסל קבוצתי. וזה מאוד נחמד הקונספט של סופרסטאר לא אנוכי, שעושה את השחקנים סביבו טובים יותר. אז יש לי חדשות בשבילכם, אתם לא תנצחו בפלייאוף שיוקיץ' זורק 9 פעמים. אפילו עם 10,000 אסיסטים. ג'וקר. לילארד. אגדה. ג'רט אלן. נראה אומלל. לא אמרתי את זה בתחילת הפלייאוף, וזה גם היה המנטרה שלי עונה שעברה, גולדן סטייט לא לוקחים אליפות. והם גם לא עוברים את יוסטון. אם הייתי בונה קבוצה לאליפות, והיה לי את שני הסופרסטארים שלי ביד, השחקן השלישי שהייתי רוצה להביא זה לו וויליאמס. הוא שחקן מטורף, מה שהוא עושה פשוט מדהים, היכולת שלו להתחמם במהירות לקטעים קצרים זה פשוט פרייסלס. סוויט לו. התגעגעתי לפלייאוף קוואי. סדרה נהדרת ספרס נאגטס, כדורסל טוב, ויופי של התאמות בין משחקים. אוקיי סולו... אוקיי סולו... אוקיי... וואו. שנייה.
זה לך שזה לא קל לעבור מצליל אחד לצליל אחר.
אוקיי, סי. לא ינצחו משחקים כשווסטבורק כל כך גרוע. לאינדיאנה אין פתרונות. בסוף בפלייאוף זה משחק של כוכבים. ולבוסטון יש את השחקן הכי טוב על הפרקט. דרק ווייט נראה ערב אחד כמו אלן אייברסון. ומיסטר יוקיץ'.
אבל מכוער כמו סמוס פארקר.
ומיסטר יוקיץ' זה עליך. משחק הצרה של הסנטר של פילי. גרג מונרו. כשווסטבורק משחק ככה, יהיה קשה מאוד לנצח את אוקיי סי. פסקל סיאקם, השחקן הכי טוב כרגע בטורונטו. ג'רד דאדלי, נראה כמו מישהו שמוקדם בבוקר אספו אותו מהפאב. ג'רד דאדלי, עשה כל מה שהוא יכול בשביל להבטיח ניצחון. לצערו, ג'ימי בטלר האיש שהגיב ולא אמביד. כמה אתם חושבים, העוזר שקפץ מהספסל בתגרה בשביל להפריד, התרסק על החצי והגיע רק כשהכל נגמר, מתבאס שהוא בכלל קם מהספסל. רבע האחרון בלתי ניתן לצפייה. מזל שהפלייאוף הגיעו. בשביל לגלות שדומו מוטיונס בליגה. היפסטרים יזהרו. מחקר חדש גילה שבזקן יש יותר חיידקים מאשר בפרווה של כלב. אלו היו הרשמים מהשבוע, פלייאוף אדישן.
וואו, וואו, וואו.
יפה.
גולדן סטייט לא לוקחים.
חכה, אנחנו נגיע לזה. אוקיי, אוקיי, בסדר.
אמרתי לך שאני חם.
בסדר.
אני לא, כן, אוקיי. חם. טוב. אנחנו נתחיל בסדרות המזרח, והדבר הראשון, הסדרה הראשונה שאנחנו נדבר עליה היא מילווקי דטרויט, אז...
באמת?
כן. נעשה את זה דריז.
אוקיי.
אנחנו נעבור על כל הסדרות. זה בסדר מצדך?
בסדר, אין לי... סבורה.
יופי, תודה רבה. הייתי צריך את זה. אז 3-0 זה המצב עם מילווקי, אין יותר מדי מה להרחיב על הסדרה, פערי כוחות מורגשים, מיוחד ללא בלייק בשני המשחקים הראשונים. מה שרצינו לקבל ממילווקי זה בעיקר הבנה לכושר שלהם, אבל ללא אתגר מדטרויט, בין אם זה באשמתה או לא, זה מאוד מאוד קשה להבין מה אנחנו נמשיך לראות ממילווקי. אז כמה נקודות שאני אתחיל ממני, אם יש לך מה להוסיף סתיו. מצד של דטרויט עניין שלשות, אז אני אמרתי את זה בפרק לפני הסדרה, שהדבר היחידי שיכול להציל איכשהו דטרויט בסדרה הזאת זה יהיה, אם הם ימשיכו לזרוק הרבה שלשות כמו שהם זורקים, אבל ישפרו את האחוזים שלהם, כי יש להם קלעים, אז דטרויט בסדרה הזאת, שום דבר לא משתנה מהשנה שלהם, זורקים 33 שלשות למשחק, שאם היינו שמים את זה עכשיו בליגה, זה היה שם אותם במקום 13 בליגה, איפשהו באמצע, אבל הם קולים באחוזים נוראים, רק ב-31%, מה שהיה שם אותם, אחרון בליגה. והבעיה היא בעיקר בבחירת הזריקות. איך יכול להיות שאיש סמית 30% שלוש מהקריירה, זורק 7 זריקות? שם 1 מ-7. גלן רובינסון 29% עונתי בווליום נמוך, זורק 8 זריקות, 1 מ-8. טון מייקר 32% בקריירה, זורק 9 זריקות בסדרה הזאת, 0 מ-9. וגם בלייק במשחק האחרון, פתאום מקבל את הביטחון לזרוק 7 זריקות, ו-2 מ-7 בזריקות האלה. זאת אומרת שהרבה הרבה הרבה שלשות הולכות לשחקנים שהם לא רגילים, סלש לא טובים, לקחת כמות כזאת של שלשות, ובעיניי זה מתחיל ונגמר באופציות התקפיות. כשאין הרבה כאלה, בגוון הזריקות שאתה יכול לבחור עצמך לקחת, זה לא תמיד הזריקות שאתה בסוף לוקח, או שתוכנית המשחק דרשה, והזריקות קשות יותר, זאת אומרת, ככה זה נראה, הם נראים לא מאורגנים, כי אין להם מספיק אופציות התקפיות. התקפיות. תגובה על זה?
להתייחס?
אתה לא חייב, כי זה דטרויט מילווקי, אם אנחנו רוצים לטלטל, אז אם אין לך משהו חשוב...
לא, אני יכול... לא, תקדם.
סבבה. אני רוצה לציין רק לטובה.
כן.
כי בכל זאת, לוק קנארד בסדרה הזאת, 33 דקות למשחק, 16 נקודות למשחק, 50% מהשדה, 8-12 מ-3, יכולים להיות מרוצים משחקן אחד משחקני העתיד שלהם, סוג, אני יודע, נו, אל תצחק.
לא, סתם, כאילו, הוא אחלה, אני מסכים.
הוא בסדר.
אבל פשוט להדביק שחקן עתיד, הוא צחיק, לא, הוא אחלה.
התחלתי עם שחקן עתיד,
צערתי
את איפשהו.
הוא אחלה והוא סטארטר בליגה נראה לי.
ג'י רדיק. יותר מעניין מבחינת מילווקי, אז יש לי שתי נקודות שרשמתי לעצמי, וזה שני שחקנים, יחסית שחקנים משני, אז מירוטיץ', לא יודע מי משחק בסדרה בגלל הפציעה, הוא שחק בשלושת המשחקים, רק 13.5 דקות למשחק, בינתיים מאוד מאוד חלוד, אז אתה יודע, אם מילווקי תצליח לעלות לו את הביטחון, להסיר את החלודה עד הסיבוב השני, אז יש מקום נוסף שבו הם יכולים להשתפר, כי כרגע הם מקבלים אפס ממירוטיץ', והפתעת הסדרה מבחינת מילווקי, פט קונטון, מרוויח את לחמו בכבוד, 28 דקות למשחק, 10.7 נקודות למשחק, 7 ריבאונדים, עושה את זה ביעילות את הנקודות שלו, 64% מהשדה, אז אחלה, אני חושב שסתיו דיבר על זה לפני הסדרה, מעדיף לראות את פט קונטון על כל מיני סטרלינג בראוני וכאלה, אז אמנם זה לא כל כך בא במקום, כי גם סטרלינג בראון משחק הרבה, אבל אין ספק, הם מקבלים ממנו הרבה יותר ממה שהם מקבלים מדי-ג'י ווילסון וסטרלינג בראון וכל הפרשים האחרים. אז אני אוהב את זה.
אני אקח את נקודת מירוטיץ', שאני אוסיף שהדבר הכי טוב שקורה למילווקי זה שהם לא מבזבזים זמן בסדרה הזאת, המשחקים גמורים מהר מאוד, הם לא צריכים לשחק עם heavy starting minutes, עוד זמן לברוקדון להחלים, עוד זמן למירוטיץ' להוריד חלודה, מבחינתם זה בונוס כל מה שקורה בסדרה הזאת, ושזה בדיוק מה שכולם צפו, אז מגניב.
אז אחלה, מגניב.
כן.
כן. נמשיך?
כן, לגמרי.
טורונטו אורלנדו, 2-1 לטורונטו בסדרה. אחרי שאת המשחק הראשון אורלנדו גנבה, ואני נכון שונא להגיד גנבה, כי באמת כל הכבוד על התצוגה, אבל אני ניצחון, אבל זה היה היום שלשות חריג של המג'יק, וכל מיני אנומליות מוזרות בהתקפה של הרפטורס. אחרי זה, זה מה שהביאו את זה משחק צמוד, אפילו זה לא היה ניצחון חד משמעי. אחרי זה, הסדרה התחילה לטעות שוב לכיוון הקבוצה הטובה ביותר, ולכן, 2-1 לטורונטו, ואנחנו צופים שזה ימשיך משם, בין אם זה יהיה 4-1 או 4-2, זה לא באמת משנה. כמה נקודות חיוביות לטורונטו שרשמתי לעצמי. אתה הזכרת, אתה אומר שסייקם שחקן הכי טוב בקבוצה כרגע, לפחות בסדרה הזאת, לדעתי. קוואי נראה מצוין. 26 נקודות למשחק, 50% מהשדה, כמעט 44% מ-3, אבל הרבה יותר מהנתונים האלה. אם אני טורונטו בעיקר מרגיע אותי שהוא מנהיג את הקבוצה, הוא לוקח על עצמו, ואני חשש שהיה לי בפרק הקודם, שהוא לא חלק שנראה... קשור להתקפה של טורונטו, שזה לפעמים אייסובול שלו ולפעמים כל הקבוצה, אז הוא משחק הרבה יותר כחלק מההתקפה של הקבוצה. אני מעודד מזה. אני יודע שאתם לא חשבתם שזה דאונסייד, אני חושב שזה מצוין שהוא משחק בתוך ההתקפה. ומר גסול. אני חושב שזה הנקודה השנייה הכי מעניינת, אולי תרצה איך זה לדבר על סייקם. אבל הוא נבחר להוביל את עמדת הסנטר עבור המאץ' הזה, אמרנו לא יודעים אם זה יהיה איבאקה או הוא, אז למרות שזה לא חד משמעי, הוא מקבל רק 5 דקות יותר מאיבאקה, הוא עדיין מקבל יותר דקות מאיבאקה, ומספק תרומה עצומה הרבה יותר מסרג'י איבאקה. יש לו אופנסיב רייטינג בסדרה של 154 לעומת 92 דיפנסיב רייטינג.
מטורף, כן, לגמרי. אז אני חושב שאני, אני מקווה שאני אמרתי את זה, כי זה בטוח מה שחשבתי, שגסול יהיה האופציה יותר מועדפת,
כי הוא פשוט יותר... נראה לי שאמרת את זה.
פשוט יותר מתאים לשחק מול ווץ', ולדעתי עוד תומכל, בגלל שהמשחקים האחרונים היו פחות מעניינים, אז הדקות שלו ושלי בק אפשר להאזן אותם עוד תום בשביל לחשוב על הסיבוב הבא. אני רק רוצה לגבי סייקם, אין ספק שקוואי נתן משחק שני מעולה, ובכלל הוא בטוב הסדרה, אבל אם נלך לאופנסיב ודיפנסיב רייטינג 123 ו-100 לסיאקאם, לעומת 104-99 לקוואי, זה פער מטורף.
נכון.
ואם נלך לנתון כמו גיימסקור, אז שם גם סיאקאם עם 20 וקוואי עם 17. מה שאותי מעניין זה קאי לאורי. אני לא אוהב יותר מדי את הנושא המנטלי, אבל כשזה חוזר פעם אחרי פעם אחרי פעם, אתה מתחיל לשאול שאלות, וקאי לאורי שוב נותן סדרה לא טובה.
אני לא הולך כל כך הרבה כדי להגיד לא טובה, כי הוא פתח אולי בצורה נוראית עם ה-0-7 מהשדה שלו, ולמרות זאת אני מתקשה להתייחס לזה אפילו כמשחק גרוע, למרות ה-0-7, כי בעיניי 3 דקות נכנסות, זה יכול לטעות את זה.
כן, אבל הוא לא שיחק טוב, זה לא רק, זה גם עובדה שהוא לא היה אגרסיבי, הוא הבין אולי וויתר, כאילו...
אני לא חושב שזו סדרה טובה של קאי לאורי, ואני לא פה כדי להגן עליו, אבל היא גם לא נוראית.
לא, לא נוראית, לא טובה.
ואני מרגיש שטורונטו תיקח אותו למעלה. עכשיו שיש לו קבוצה טובה יותר לידו, אז הוא יוכל להרגיש, יש לו עושה משחק יותר טוב בצורת קוואי לנרד לעומת דמר דה רוזן. אני חושב שהוא ישתפר מפה. אני חושב שהוא יצבור ביטחון. אבל אני מסכים שיש לו מחסום מנטלי כנראה, סביב הפלייאוף. אחרת אין לי איך להסביר את זה.
בסדרה שהוא ישתפר? כאילו לאן הוא ישתפר?
הסדרה היא תגמורה, זה לא משנה. השאלה אם יהיה
כאילו בהמשך הפלייאוף? כן. כאילו?
אם אנחנו...
מה שמעניין אותי זה למה הוא מקבל 37 דקות.
הוא מקבל 37 דקות
ממוצע בסדרה, יותר מקוואי לנרד. השני בטורונטו.
יכול להיות שזה קשור לזה שהוא... רוצים אותו למגרש. אני לא רואה סיבה על זה מבחינת איך שהוא משחק, החשיבות שלו לניצחון, וכמה שהסדרות זה צמודה. אולי זה באמת ניסיון להכניס אותו לסדרה בכוח.
אני לא יודע. אבל אני אגיד...
לא יכול לחשוב על משהו אחר.
אני אגיד זה ככה... שבוע שעבר, או לפני שבועיים שדיברנו על הסדרות, אני אמרתי שאני מקווה, אחד הדברים שאני מקווה זה שטורונטו ינסו להכניס יותר, לשלב יותר את הספסל שלהם, ולא ללכת לסכמה הקבועה הזאת, אלא תפנית הקבועה של מיעוט רוטציות בפלייאופס, צמצום הרוטציות, ועלת של הדקות למתחילים. אנחנו עוד שנראה מי כן דווקא עושים את זה, אבל כן, זה קצת מאכזב שטורונטו עדיין נותנים 37 דקות לשחקן שהוא ידוע, שהבריאות שלו מוטלת בספק כבר שנה שלישית ברציפות בפלייאוף, שהוא כבר לא ילד, והוא פספס לא מעט משחקים השנה.
מסכים, אני רק מציין שגם אוג'י חסר להם, וזה בטוח פוגע להם ברוטציה, אבל אתה צודק.
לדעתכם טורונטו הלאה, אם מסתכלים לעתיד, הם בונים על סיאקאם, כפרנצ'ייז פלייר אפילו?
אני לא חושב שהוא פרנצ'ייז
פלייר. שזה מוקדם מדי.
לא, כנראה שהוא לא שחקן הראשון בקבוצה.
לאורי כבר בסוף, קוואי... תשמע, יכול כבר ללכת שנה הבאה?
אין בעיה, אני מבין את השאלה, אני פשוט אחדד את המונחים. אני לא חושב שהוא, אם הוא השחקן הראשון בקבוצה שלך, לפחות בקושר שלו כרגע, אתה תגיע מאוד רחוק. עם זאת, אין ספק שהוא מאוד ולייבל לקבוצה שחושבים על הדן שאחרי לאורי, אז אני לא חושב שלי לא ספק בונים עליו, אבל יותר רוצים לבנות סביבו. שאלה אם היה ביו סביבו?
כן.
תראה, הוא כבר היום השחקן מספר 2 בטורונטו. בקבוצה אדירה.
בסדר, אבל
לא כך מצאת הכוכבים שלהם, גם הוא הדבר הכי יציב ברוטציה שלהם, אז אם ניקח את האחוז תרומה פר משחקים, הוא מספר אחד שלהם. אני לא יודע לנו פסקל סייקם כשחקן הכי טוב לוקח אותך, אני מסכים, אבל לגמרי מה שאמרת, גם אם קוואי הולך, אפשר לבנות סביב סייקם, לאורי, תצרף שחקן טוב עכשיו, משהו טוב.
אתם יודעים מה החוזה של סיאקאם?
כלום.
לא, שנים, כאילו, כמה זמן?
יש לו עוד שנה לפחות לדעתי, אבל אתה יודע מה? תחזור אליי.
בינתיים, אני רק אגיד מהכיוון של אורלנדו, אורלנדו לא יכול לנצח כשטרנס רוס הוא שחקן המוביל שלה, אז בואו נזכור, והוא שקולה 13 נקודות למשחק בסדרה הזאת, זו הצלחה של גסול ותוכנית המשחק של טורונטו, אבל...
אני מהנהן ברדיו.
התרסקות מטורפת של ווץ' בפלייאוף.
אני חושב הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לווץ' שנותן סדרה כזאת איומה.
נכון. הוא צריך לקבל חוזה, הוא גם ככה היה...
עונה פן מדהימה.
כן, אבל עכשיו הוא מראה שהוא במאני טיים. כן. אי אפשר לסמוך עליו. לא יודע. לא טוב לו.
לא, הוא מפסיד מיליונים.
מצד שני הוא מוביל את אורלנדו, אז בואו ניכנס לפרופורציות.
כן, אבל אורלנדו היא זאת שצריכה לקבל את ההחלטה לגביו. אתה יודע, אם אתם נותנים לו עכשיו אפילו 80 ל-4, זה... זה כאילו מעניין.
במיוחד שיש לך את... בבחירה מספר 6.
כן, כן, כן.
סתיו, אתה עלית על זה או שאתה רוצה שאני אעבור עליו בכלל?
סייקם בעונה הבאה... עדיין ירוויח 2,300,000 דולר.
וזהו, ואחרי זה פרי אג'נט?
אחרי זה פרי אג'נט.
אבל ריסטריקטד. זאת אומרת, יש להם אפשרות זה. טוב, נעבור הלאה. סליב, זאת לא ההתקנה שלך.
אוקיי.
באתי
לפתוח כבר את
ה... לכן יש שניים.
אני מרגיע אותך. תהיה לסגב התקלה, שאיננה התקלה, כי אני צופה אותה מראש. אני אתן איזה התקלה, ומשהו ששמעתי השבוע, אתה מכיר את קיר גולדסברי?
כן.
יופי. אז יש לו ספר שיוצא עכשיו, ויש לו גם הרבה רעיונות מגניבים לגבי כדורסל, ואפשר, הוא בחור כזה שמאוד על הצד האנליטי של הכדורסל, והוא הציע הצעה שאני בטוח גם לא מספר לך את זה בפעם הראשונה, של לתת לכל קבוצה במגרש הביתי שלה להחליט במגבלות מסוימים. סגב, אתה מקשיב לזה? יופי, הוא מעניין גם. איפה לשים את קו השלוש? כמו שבכדורגל יש רוחב מינימלי של מגרש ורוחב מקסימלי של מגרש, אבל קבוצות יכולות לשחק בין המינימום ובין המקסימום, ולקבוע איפה המגרש שלהם יהיה בהתאם לתוכנית המשחק שלהם, או לאיכויות של השחקנים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. אז האם היית רוצה שיהיה אפשר לכל קבוצה להרחיק את קו השלוש, או לקרב, בין מינימום ומקסימום קבועים שהליגה תחליט? והמשך לשאלה, עם איזה קבוצה היית עושה, איזה שינוי?
זה לא בגדול שאלת הגנה התקפה.
למה?
נגיד, בוא ניקח את גולדן סטייט, או קבוצה כמו יוסטון, כאילו קבוצות שאנחנו יודעים שהן קלעיות מטורפות. אם אני עכשיו מקרב את קשת השלוש לגולדן סטייט, אז זה אומר בפועל ש...
זריקות קרובות יותר?
זה לא טוב להם, לגולדן סטייט, לקרב את הקשת.
למה?
כי אם הם... למה? אבל... כי הקבוצות שנגדן, הם...
בדיוק. סביר
שהם מחזים פחות.
אבל גולדן סטייט צריכה להרחיק.
כביכול גולדן סטייט צריכה להרחיק, כי רק שחקנים כמו סטף יכולים לקלוע גם 4 מטר...
נכון.
מטר אחרי הקמה, נכון. שני כמה. יפה. אבל אז אתה מפחית את הכמות שבו הם מרוויחים מזה.
אתה... כנראה. אבל השני לא יוכל לעשות את זה בכלל.
כן, אלא אם כן הוא מעט מאוד קבוצות.
תלוי.
אבל אני לא הייתי נותן את האופציה בכלל.
אתה לא חושב שזה יותר מעניין?
לא.
אני אתן את הקייס שנייה, למה כן? אנחנו רואים בשנים האחרונות, וזה, לראות את זה ויזואלי דרך אגב, זה מדהים, ובגלל זה אני ממש רוצה לקנות את הספר הזה של קיר גולדסברי, שנקרא ספרולבול, וזה נותן את כל הדברים האלה, ובמיוחד שוט שוטים, שזה בערך הדבר שהוא הכי מתמחה בו בצורה מאוד ויזואלית ומגניבה, אבל כמה קל, יש כרגע ל-NBA בעיה, כמה שקבעו את קו השלוש המקורי לא חשבו שיוכלו לקלוע באחוזים כל כך גבוהים בכמות כזאת גדולה, ועכשיו ה-NBA נראה ממש כמו תחרות שלשות, וזאת בעיה של ה-NBA, זאת בעיה שאנחנו אולי נלך ורק נראה אותה מחמירה. אני מאוד אוהב את קו השלוש, ואני מאוד אוהב את לאן שהמשחק הולך, ועדיין אני חושב שאם אפשר להרחיק טיפה את קו השלוש, אז עזוב שנייה את האפשרות לקרב ולהרחיק. אבל אם אפשר איכשהו להתמודד עם זה, אז זה יהיה מצוין. אני חושב שלקרב ולהרחיק נותן לך עוד פן של עניין בבנייה של קבוצה.
אבל לאן אתה מרחיק גם? כי...
אני לא מבין מה הקייס של לקרב. בצדדים
יש לך מקום לנעל.
מה זה?
אני מבין את הקייס של להרחיק, ודעתי היא גם כי צריך...
לא, אז זה לא אומר או להרחיק או לקרב ולהרחיק. אני יכול להחליט שבשיטה החדשה, אתה תהיה יכול... המינימום שלך יהיה מה שיש כרגע. לצורך העניין המקסימום יהיה עוד... 3 מטר. לא משנה. השאלה אם אתה בעד שתהיה אפשרות לשינוי בין קבוצה לקבוצה. למה?
ככה.
אני לא...
זה לא ממד אסטרטגי נוסף ומגניב?
זה ממד אסטרטגי שלדעתי הוכיח את עצמו כלא רלוונטי. אולי יהיה לזה איזשהו משהו בהתחלה, עד שקבוצות מבינות מה קורה פה, ואז פשוט תמצאו את המרחק האבסולוטי שמבצע יתרון וחיסרון, וזה לא יזוז. אני חושב שצריך להגדיל את המגרש, ואני חושב שצריך להרחיק את קשת השלוש, או לבטל את הקורנר 3, זה בטוח צריך לעשות.
צריך צריך לעשות את השלוש קשת מושלמת.
כן.
חצי עיגול מושלם.
נכון, ואז או להגדיל...
זה מה שאני תמיד אומר.
או להגדיל את המשחק, או לבטל את הקורנות שלי.
כן. נעבור לפילדלפיה ברוקלין, אז המצב כרגע הוא 3-1 לפילי בסדרה. סדרה, אני רוצה לומר, מאוד מאוד מוזרה. אמביד היה מאוד רע במשחק הראשון, הוא היה מצוין במשחק האחרון. סימונס וטובאס טובים, בטלר טוב יחסית בסדרה, עדיין משהו בפילי נראה קצת פגיע, ופילדלפיה נראים כאילו המרחק בין התקרה שלהם לרצפה הוא עצום. הם יכולים ברגעים מסוימים לראות כאילו הם בלתי מצעירים, וכל הנתונים שנתנו על החמישייה
הראשונה...
מה אמרתי?
מצעירים.
בלתי עצירים, וכל הנתונים ש... טוב, בסדר. וכל הנתונים שאמרנו על החמישייה שלהם והנטריטין המצוין שלהם, כשהם בסיים הם נראים ממש ממש טובים, אני חושב שהרצפה שלהם, כשהם... עם הסטארים שלהם, אבל נראים לא טוב, וזה לפעמים איך שברוקלין גורמת להם להיראות בסדרה הזאת, יום אחד זה ידבק בברט בראון. העובדה שפתאום ערב חלה של רדיק מספיק כדי להפוך את הקבוצה של האולסטרים הזאת לפגיעה. אז פילדלפיה טובים, פילדלפיה ינצחו את הסדרה, אני גם חושב שהם טובים יותר, ואני חושב שהם השתפרו לאורך הפלייאוף, אבל יש בעיה עם זה שהריס, בטלר, אמביד טובים, סימונס מצוין, ועדיין הם ב-3-1 שיכול גם להיות 2-2. בקלות 2-2, וזה יכול לראות כמו סדרה שהם יכולים בסיטואציה מסוימת גם להפסיד, מול ברוקלין.
אני על זה משתי כיוונים. אחד, אני מסכים, ואני כבר שואל את זה שלוש שנים, האם ברט בראון הוא מאמן טוב. אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים פה, זה לא כישלון בהכרח או חוסר ניצול הפוטנציאל של הביג פור שלהם או הביג פייב שלהם, זה יותר מה קורה שאף ביג פייב האלה לא משחקים, ופה הרוטציה המאוד נוראית שלהם פוגעת בהם. אני מאוד מחבב את מייק סקוט, אבל הוא משחק המון דקות, ואתמול אמנם שאלתי אותך למה בובן לא משחק יותר, אבל בובן משחק בסדרה הזאת, וג'יימס אניס משחק בסדרה הזאת.
ג'יימס אניס לא טוב.
והם לא מספיק טובים, ואז יש פה גם עייפות, ויש פה יותר אופציות לתנודות בין משחקים או רגעים שהם צריכים לנוח, ושהספסל משחק הוא לא מספיק טוב. אז יש פה בעיה, אם זה באמת קשור גם לעייפות ומחליפים לא מספיק טובים, זה לא רק על ברט בראון. מה שיותר מאכזב אותי זה שפילדלפיה לא על המשחק בסדרה הזאת, ולא סתם אני חיפשתי הצהרה מהם, כי הם היו הפרוסס, הם שנה שעברה הגיעו לפלי אוף עם סוג של אמונה שהם יכולים לעשות משהו, די קיבלו סטירת לחי מבוסטון, הגיעו ענה, עשו את כל מה שהם יכלו כדי להעמיד את הקבוצה הכי חזקה, טובאס הריס, ג'ימי בטלר במהלך העונה, ומגיעים לסדרה הראשונה שלהם, ליריבה פחות טובה, והפסידו את המשחק הראשון ולא נתנו משחקים גדולים, ואת המשחק אתמול הם ניצחו בשיניים שלהם, ובגלל שפשוט ברוקלין היו פחות, הרבה פחות גרועים מהם.
אני מסכים, ועדיין אני חושב שגם יש חדשות טובות מבחינתם. הם ב-3-1 מול ברוקלין בסוף, כנראה סיימו את זה ב-4-1, וזה שהם זורקים רע ביחס למה שהם רגילים. אז אם הסטטיסטיקה תתיישר, אנחנו הולכים לראות אותם מול טורונטו, בסדרה מאוד מאוד מעניינת. צריך לזכור מה החמישייה הזאת נותן לעשות ליריבות, ו...
גם חשוב לשאול מה יהיה מצבו של אמביד. זה מאפיל כל ה... גם על הסדרה הזאת עם הזה שלא שיחק, ושיחק פצוע לדעתי משחק אחרון.
והוא היה מצוין משחק.
הוא היה מצוין, אבל זה
היה מצוין לפרקים. הוא היה מצוין לפרקים, והוא כל הסדרה הזאת זורק הרבה יותר מדי מ3, באחוזים איומים. ואגב, תקפית היה לו משחק טוב מאוד אתמול, אבל הגנתית זה היה המשחק הכי גרוע שלו בסדרה, ורואים שמשהו מפריע לו.
נכון.
זה בולט.
ועדיין הוא היה אדיר. מילה על ברוקלין?
אני מת עליהם.
אז אני התחלתי להגיד את זה לפני זה, אני רק אסיים את המחשבה. דיברנו על טורונטו, קבוצה שיכולה לשבור את התבנית הקבועה של הרוטציות הקצרות בפלייאוף. דווקא זה בינתיים מגיע מברוקלין, וזה אולי קצת מפתיע. אני אתן לכם לנחש, אם אתם לא יודעים, כמה דקות יש ממוצע למשחק בסדרה מהשחקן הראשון בברוקלין. זאת אומרת, זה שמקבל הכי הרבה דקות בברוקלין.
כמה דקות יש לו בממוצע?
שחקן שמשחק הכי הרבה בברוקלין.
כמה דקות זה?
כמה דקות.
כן. 30 ו...
ראסל משחק 30 דקות.
אה, 30?
30 וטיפלה.
30.2. ולברז מקבל 30. זה ממש מטורף. 12 שחקנים בברוקלין משחקים 10 דקות ומעלה.
וואו.
די הרבה. שזה אני חושב הגיימפלן שלהם, לעייף כמה שיותר את היריבים, אבל ראינו שבסדרה, במשחק האחרון, שזה גם נגרר עד הסוף, זה מה שלא קרה יחסית בסדרה, אז גם ראסל שחק יותר. אז אני שם את זה עם כוכבית, אבל לא ספק, מנסים לעייף את היריבים שלהם, ועם קבוצה צעירה, זה מה שאתה אמור לנסות לעשות. סך הכל אני אוהב את מה שאני רואה מברוקלין. גם מראסל, גם מקרס לברט, ובמשחק האחרון גם מג'רד אלן, למרות שלא ראינו את זה המון בסדרה.
וגם מדין ווידי.
וגם מדין ווידי.
דין ווידי לגמרי יש לו פוטנציאל ללו וויליאמסי כזה. ברוקלין היא בעיניי, אנחנו צוחקים על רומנטיקה, זה גם, זה פשוט סיפור מדהים. סקור איפה הם היו אפילו בעונה שעברה.
בעונה שעברה.
ולאן הם הגיעו העונה, ואיפה הם היו כשהתחילו את התהליך השיקום הזה, וזה לא פרוסס כפוי, זה נזק בלתי הפיך שנגרם לפרנצ'ייז, וג'וב כל כך רעיל שכמעט אף אחד לא רוצה להגיע לשם, והיום הם עומדים עם המון שחקנים ממש טובים, או ממש סבבה, או כאילו שיכולים להיות יופי של השלמות לסגל, עם ים קאפ ספייס, עם הבחירות דראפט שלהם קדימה, בהחלט ברוקלין צריכה להיות מאוד מאוד שמחים מה שיש להם ביד, המון טרייד צ'יפים, כאילו, והחלטה לגבי דיאנג'לו ראסל, שבחצי השני של העונה הפך אותה למאוד ברורה.
נכון. אבל הפך לא ברורה את ההחלטה מה עושים עם דין ווידי.
דין ווידי לדעתי הוא הנכס הכי טוב שלהם.
אבל להמרה.
מה?
להמיר אותו.
כן. או יופי של מחליף, אם קידי מחליט שהחלק בניו יורק שהוא רוצה זה ברוקלין.
הלאה. בוסטון, אינדיאנה.
בוסטון, אינדיאנה.
3-0 כרגע, המשחק מתרחש, משחק הרביעי בזמן שאנחנו מדברים. נכון. אז בינתיים סקור נמוך בכל הסדרה, אף ניצחון לא היה ביותר מ-10 הפרש, עדיין בוסטון היא לא נראית מאוד פגיעה מול קבוצה שכביכול אימה לסיים לפניה בעונה הסדירה. אז וכנראה גם הייתה עושה את זה עם אולדיפו. אז בוסטון עדיין מצליחה לנצח, שוב, אמנם סקור נמוך, ואמנם המשחקים לא בלואו-אוטים, אבל הם די בטוחים במה שהם עושים. אתה מסכים עד עכשיו?
מאוד, אני לא מופתע שבוסטון מנצח את זה, אני מופתע מהקלות שהם עושים את זה לאינדיאנה. זה קלישת פלייאוף הכי אולי גדולה שיש פלייאוף מנצחים הכוכבים, ולאינדיאנה אין כאלה. ואם השחקן הכי טוב שלך הוא בוגדנוביץ', או השחקן הכי טוב שלך הוא אפס כמו טרנר, אז אתה לא תנצח סדרות, הרבה סדרות פלייאוף. אני לא מתרשם מבוסטון. לא הראו לי משהו שלא ידעתי שיש להם, אז אני כאילו מופתע מהקלות, אני עדיין מודאג מאוד אם אני בוסטון.
תראה, אני מודאג בכל מקרה לפי, או מלפני הסדרה, לפי תמונת המצב במזרח כרגע, ומה הם עומדים לקבל מולם בסיבוב הבא, אבל ממה שאני רואה בסדרה הזאת, אני הייתי יכול מאוד להיות, אם הייתי מקומה, הייתי מאוד מרוצה.
קיירי,
כן. כמה נקודות שכתבתי לעצמי, קודם כל קיירי מוכר כמה הוא משמעותי בפלי אוף, אמרנו שהוא רוצה להיפטר מהצל של שנה שעברה, אז אני לא בטוח שהוא יצליח אולי להגיע למה שהם הגיעו שנה שעברה, גמר המזרח, אבל הוא לא ספק מראה כמה בוסטון טובה יותר איתו, 25 נקודות בממוצע, 8 אסיסטים, 50% מהשלוש, על 22 זריקות, זה לא מעט בכלל, הוא קולע נקודות, הוא פסיליטטור מצוין, הוא גורם לכולם להיות יותר טובים, ובוסטון נראים טוב, אמרת אתה סתיו, בוסטון תהיה טובה לאן שקרי, תדיע לאן שקרי, קח אותם בינתיים,
לגמרי.
הוא נראה מצוין והוא לוקח אותם, הנקודה החיובית מבחינתי,
זה מה שאתה הולך להגיד, זה הדבר החשוב יותר,
אני לא יודע, אתה יודע מה אני הולך להגיד, אבל זה בראון וטייטום. אני חושב שהם עושים את העבודה.
יותר השני.
טייטום?
טייטום.
אז אני אגיד, ואני אתן לך זה גם את הצד השני. טייטום בעיקר כסקורר, בראון בעיקר בצד ההגנתי. אבל בוסטון כרגע, ואני עוד שני אגיד גם משהו על ג'לן בראון, ונקודה שלישית שכתבתי, בוסטון קולים 40% מהשלשות שלהם, שזה מצוין. למרות שהם, אומנם לא נראה שהם מגיעים לסקור מאוד מאוד גבוה, כי המשחק הזה, לדעתי המאץ' הזה הוא הפייס הכי גרוע, הכי נמוך בפלייאוף, או יחד עם דנבר וסן אנטוניו, אבל הפייס הוא מאוד מאוד נמוך, והקבוצות מצופפות, ומשחקות כזה כדורסל פלייאוף אולד סקול, ובגלל זה אנחנו רואים סקור נמוך, ומבחינה התקפית בוסטון נראים מצוין. רוצה להגיב על זה? לא, אני אמשיך.
באמת?
אני רוצה לתת,
הם בינוניים.
הם נראים מצוין התקפית?
הם לא נראים מצוין.
הם נראים טוב התקפית.
הם לא... נראים הגנתית מעולה, הם לחלוטין כל מה שאינדיאנה מנסה לעשות, היא מפריעה להם, הם סגתמו את הצבע בצורה מוחלטת. התקפית? חוץ מ...
הקליעה שלהם בחוץ, אני רוצה...
הקליעה שלהם בחוץ יושבת בדיוק על שלושה שחקנים שקולים טוב, כל השאר הם ממש גרועים.
אבל בואו ניתן את זה עכשיו כנתון של הקבוצה.
אבל אם יש לך שלושה שקולים טוב וכל השאר מורידים את זה למטה, כי אם היית הולך לפי קיירי, טייטום
ובראון.
ובראון, אז היית יושב על יותר קרוב ל-50% מאשר...
לא, בסדר, אבל זה היה משחק של הממוצעים. אבל רגע, אני רוצה לתת לך נתון נחמד שהוצאתי בטרקינג דאטה. וזה גם הצעה בשבילי לבוסטון, כי הם יכולים לזרוק קצת יותר מה-30 למשחק שהם זורקים מ-3, והם דווקא פחות יעילים כשהם נכנסים פנימה. שים לב, טרקינג דאטה. 25 עד 29 פיט מהסל, זאת אומרת שזה לא רק שלושה, גם שלושה רחוקה יחסית, הם 26 מ-45 בסדרה הזאת, זאת אומרת שזה למעלה מ-47%, סך הכל הקבוצה. זה מטורף. 20 עד 24 פיט, שזה או לונג טו או שלושה שיחסית קרובה, הם 27%, 11 מ-40, ו... 5-9 פיט מהסל, הם קולים רק ב-24%. זאת אומרת, לא כשהם נכנסים ללייפ או כניסה, אבל כשהם זורקים יחסית קרוב לסל, וזה דרך אגב נתון מצוין לאפס, כי רוב האיום הזה מהמרחקים האלה זה על ידי שחקנים כמו מיילס טרנר. נשים את זה שנייה ב-Effective Field Goal Percentage, אז ב-25-29 פיט מהסל הם ב-70% EFG, 20 עד 24, 40%, וב-5 עד 9, 29% effective field goal percentage. זאת אומרת שהם צריכים לגבש, לבריאות סתיו, כמה שיותר משחק יוסטונסקי. זאת אומרת...
ממש לא.
אוקיי. זה מה שאני חושב, אבל זה מה שה...
לא.
זה מה שהמספרים... המספרים לא. לסטטיסטיקה הזה, אבל...
3 מ-11 טרי רוז'יר, 1 מ-6 גורדון היוורד, 5 מ-16 מרקוס מוריס. תן לי שקיירי וטייטום יזרקו.
בסדר.
זהו.
אתה נסה לפרט שזה כרגע לספציפים, אני מלך בסדר, אז אל תיתן לטרי רוזיר לזרות 3, אבל כקבוצה, אתה טוב שאתה נכנס פנימה עד הסל, אתה לא טוב שאתה עוצר, שאתה זורק מ-5 עד 9, ושאתה זורק את הלונג טוז ואת ה...
אבל לא... טוב, זה כאילו לא כזה מעניין לדבר, אבל אתה לא יכול להסתכל על זה כנתון קבוצתי, כי אם שני שחקנים טובים בשלשות, ושני שחקנים טובים בחדירות, וזה מטבח, אתה צריך לאזן את המשחק לפי זה.
נכון.
אני לא מרוצה מבוסטון התקפית, חוץ מקיירי וטייטון, וזה הנקודה, טייטון מצא את עצמו התקפית בסדרה הזאת, אבל המשחק נגרר לקצב נמוך, שזה לא פוגע בכלל בבוסטון. אם אתה מעלה את הקצב ומעלה יותר פוזשנים, יכולת כזאת תהיה מאוד בעתיד לבוסטון לנצח משחקים איתה.
יהיה להם קשה בכל מקרה בגלל לסדרה עצמה, אבל זה מעניין לראות.
זה מה יש קדימה.
נקודה האחרונה שאני רוצה להגיד לג'יילן בראון, השמירה שלו על בויאן היא מדהימה. כשבראון שומר על בויאן, שזה רוב הזמן שבויאן נשמר בסדרה הזאת, זה על ידי ג'יילן בראון, בויאן קולע... על ג'יילן בראון, 33% מהשדה ו-33% מהשלוש. זה שחקן שקולע כל השנה 50% מהשדה, ולמעלה מ-42% מהשלוש. אז אם מסתכלים, אני עשיתי עוד איזה חלוקה, יכול להיות שזה יהיה פחות מעניינת עבורכם, אבל בעיניי זה ממש מגניב. אם אני מסתכל על החלוקה של השוטרים הכי טובים מהעונה לפי אזור, יש שני אזורים מחוץ לקשת השלוש, מתוך החמישה, above the curve, שני corners, ובאמצע, שני אזורים שבהם בויאן מוביל את הליגה. 56% מאחת הפינות לשלוש, ו-49% מהרנסון הנלדי. בויאן הוא קלה ענק, והוא אחד השוטרים הטובים בליגה, שבסדרה הזאת מנוטרל על ידי ג'יילן בראון. זה מאוד מאוד משמעותי, יוכל בקבוצה בלי...
סנטר.
תודה על זה.
אני מצטער, אני לא עושה את זה, פשוט מצחיק אותי, כי חפרתי עכשיו באחוזים של הסדרה של בוסטון, וזה מצחיק. אני אקל לכם את המספרים, פתאום קוראים מצחוק. קיירי ארווינג, 45% ו-50, ג'ייסון טייטום, 53-58, ג'יילן בראון, 60-40, מרקוס מוריס, 32-31, גורדון היוורד, 38-17, וטרי רוז'יר, 28-28. מצחיק.
מרשים. מתאזן.
אירון בנץ 57-50, ולאופו דילרת 43-40.
טייס 20-0.
טייס 20-0 על כמה?
אפשר לתת לך, ציינת לי את ביינס.
בסדר, אבל אלא אופו, זה 4-23, למה אתה מזלזל?
לא מזלזל.
מזלזל, אתה נשמע מזלזל.
יש לו שומר קשוח, אבל אלא אופו.
סתיו, אתה מוכן?
למה?
פינת הרשימה.
אוקיי.
אנחנו נחזור לסדרות של המערב אחרי זה, בינתיים תנו לנו לעשות קצת פאן.
טוב, אז היה לנו איזשהו ויכוח, ואני לא זוכר איפה זה היה, מאיפה מתחילים לאכול את הקסטה. אז אני הבאתי את
השוקולד כדי לסיים בווניל, שהוא הכי טעים.
ברור שלהתחיל בווניל כדי לסיים בשוקולד שיותר טעים, ולכן הבאתי את רשימה.
על זה אנחנו נתפרק.
אין סיכוי שווניל יותר טוב משוקולד. ולכן הבאתי את הדפיניטיב.
לפני זה אנחנו נעלה את זה לסקר.
אוקיי. מה עדיף שוקולד?
בקסטה.
אין סקר יותר חשוב בהיסטוריה של הסוויפ מהשאלה מה יותר טעים ווניל או שוקולד.
אני רוצה אבל לנסח את זה, מה אתה מתחיל?
בקסטה, כן.
מאיפה אתה מתחיל בקסטה? מהווניל או מהשוקולד?
וואי.
זו שאלה אחרת, אגב.
אני יודע שזו
שאלה אחרת. למה יותר טעים?
אין בעיה. אתה רוצה מה יותר טעים?
לא, זו שאלה בדיוק. אני פשוט לא מבין איך זה לא אותו שאלה בדיוק.
במה אתה מתחיל?
כן, יכול להיות שיש אנשים שרוצים שאין להם דחיית סיפוקים, הם רוצים להתחיל ממה שיותר טעים. ואז הם ירסו לך את הסטטיסטיקה.
אוקיי, סקר המשך. מה אתה יותר אוהב, ווניל או שוקולד?
לא, אני רוצה אחד. תבחר אחד מהם.
תבחר אחד.
מאיפה אתה מתחיל?
ווניל או שוקולד.
בסדר?
מה יותר טעים?
מאיפה אתה מתחיל?
מאיפה אתה מתחיל, סבבה.
מה הדפיניטיב ליסט שלך?
הדפיניטיב ליסט שלי, אוקיי. נתחיל לעשות טופ 10 או 5? מה אתם רוצים?
טופ 5.
טופ 5.
יש לנו הרבה מה להגיע.
סטרוברי!
מה זה, טעמים?
טעמים.
טעמים מגלידה?
כן.
אוקיי.
לא, איך אתה מתחיל את הקסטה? דפיניטיב ליסט.
אתה לא אמרת מה הרשימה.
אמרתי כמה פעמים מה הרשימה, אתה לא מקשיב לי.
סטרוברי.
גלידה טוט.
דרל סטרוברי.
כמה אנשים הבינו את הרפרנס הזה?
אתה. אתה מה שחשוב לי.
מנטה צ'וקלט צ'יפ.
מנטה צ'וקלט צ'יפ?
אני חייב להגיד שאני מת על הטעם הזה, אבל אפילו אני יודע
שזה... לא, זה לא בדפיניטיב.
אני אפילו אני יודע שזה... זה דפיניטיב ליסט.
זה לא...
מקום 3!
כן.
וניל!
אוי, מכה קשה לווניל להיות רק 3.
מקום שני! שוקולד!
וואו!
ריבת חלב?
אני יודע מה הראשון.
נו, רוצים להמר?
ריבת חלב?
וואי, סגר. ריבת חלב, היה אצלי זה מקום 74.
קרמל?
קרמל!
לא, קרמל זה אימור טוב.
צ'וקלט צ'יפס.
תודה רבה.
זה גם צ'וקלט.
שזה וניל צ'וקלט צ'יפס.
זה לא וניל צ'וקלט צ'יפס, זה פשוט צ'וקלט עם צ'יפס. לא?
לא, לא, משהו אמר.
זה וניל צ'וקלט צ'יפס? כן, וניל צ'יפס. זה הכי מוכר. זה הכי אהוב.
קופ אאוט.
אבל לא יודעת אם אפשר
לשים את זה. לקחת את המקום השלישי ואת השני ולשים אותו ביחד במקום אחד.
נכון.
קיבלתי. בוא נעבור לאקטואליה. אז הלייקרס מפטרים את לוק וולטון, סקרמנטו ממהרים לחטוף אותם, אבל סקרמנטו לא מעניינת, אז אנחנו נדבר דווקא מהצד של הלייקרס, על מה שקורה אצלם בעמדת המאמן. כצפוי, טאי לו, חוזר לחיינו, והוא מועמד.
כמה התגעגענו.
כך גם מונטי וויליאמס, ואני שאלתי את סתיו שאלה אתמול. האם היית מעדיף בובה של לברון? סטייל. סטיילו, סטיילו, שיאמרו, או לנסות להביא מאמן עם ריקורד מוכח יותר, שאולי לברון לא יהיה זה שרוצה אותו, לפחות לא בהתחלה, אבל הוא כמו בטמן, הוא לא מה שהעיר הזאת היא רוצה, הוא מה שמגיע לה, אבל הוא מה שהעיר הזאת היא צריכה.
אתה שואל אותי בתור מי? אוהד או מה הלייקרס צריכים לעשות?
מה הלייקרס צריכים לעשות?
מה שלברון?
כאוהד.
מה שלברון אומר להם.
מה שלברון אומר להם.
אבל אני לא מצליח להבין את זה. עד היום, אמרנו ללברון יש את התירוץ הטוב ביותר, למה לעשות את כל מה שלברון אומר לך? א', כי היית קליבלנד, וב', כי לברון חתם איתך לשנה כל פעם, ואז אתה צריך לשמור אותו מרוצה, כי אתה רוצה שהוא ימשיך לחתום איתך גם שנה הבאה. לברון כרגע חתום, פרקטיקלי, עד סוף הקריירה שלו. מה שהוא לא יעשה בשנתיים הקרובות, כנראה הוא לא יעשה עוד 4 או 5 שנים. אני לא אומר ללכת נגד הכוכב שלך, ואני לא אומר על הפו ועל חמתו.
אל תעשה קופאוט.
לא, אני שוב.
ברור שאני אנסה לדחוף לו את פופ, או את ה-equivalent of pop, או את ה-best available. אני אדחוף לו, אני אגיד לו לברון, תקשיב, ממש אנחנו צריכים מאמן טוב, תסמוך עלינו, מאמן טוב יעבוד. תקשיב, אני ממש לך, ממש רוצה שתיקח מאמן טוב. אני אומר, לא, לא יהיה, לא מסכים, לא מרוצה, עכשיו אתה צריך לקבל החלטה.
אתה רוצה לקבל את התשובה האמיתית?
מה שאתה חושב.
זין של לברון. אתה יודע למה?
למה?
כי גם אם הוא יהיה לא מרוצה, הוא תחרותי, והוא ישחק טוב. ואם הוא יהיה לא מרוצה, הוא עדיין ישחק עבורך, הוא לא יישב שנה בחוץ, הוא חשובה לו המורשת שלו, חשוב לו לנסות לעבור את ג'ורדן, הוא יהיה טוב, והוא ישחק מצוין, ובסוף, איפשהו באמצע עונה, הוא גם יעריך את זה. זה מה שאני טוען. אני טוען שמתישהו, כשהגיעו הנצחונות...
אתה מוצא את הסיטואציה שלא קיימת ואין לך שום כאילו זה, אתה אומר, אני אומר, כאילו, וואה, בסוף הוא יתאפס על עצמו, ואני אומר, אחד, למה לבחון את זה, ושתיים, אין לך שום דרך לדעת שבאמת בני אדם אומרים, אתה יודע מה? טוב, נו, לא רוצה, לא יקשיבו לי, אני הכי טוב בעולם, אני הכי חכם בעולם, שמו עליי פס,
בוא תגיד לי מה לדעתך יקרה. אם אני מביא עכשיו מאמן שלדעתי הוא טוב.
אתה יודע כמה הוא יכול להרעיל את המצב?
כן.
עד שכאילו יגידו, טוב, אני לא יכול לסבול את זה יותר, וניקח 25 סנט על הדולר.
דיבורים בתקשורת.
אתה הולך למקום שכאילו, טוב, הוא בסוף יתאפס, ויהיה חשוב, לא, הוא יבעט עצמו החוצה.
הוא יבעט את עצמו החוצה מהלייקרס?
כן. לא, הוא יבעט המאמן החוצה.
איך הוא יבעט המאמן החוצה?
הוא יבעט המאמן החוצה.
הוא יכול להרעיל את החדר
על בשעה.
אני לא חושב שהוא יעשה את זה.
אין לי ספק שהוא יעשה את זה. אני חושב שאם
אני לוקח את לברון עכשיו לישיבה, ואני אומר לו, תקשיב.
לא. אתה מתאר את הסיטואציה שלו קורה.
הוא צוחק לך בפרצוף.
את הסיטואציה של שכנעתי אותו, לחצתי עליו, הוא השתכנע, ברור שזה עדיף. אני אומר, הישיבה פוצצה ואומר להם, חבר'ה, אני מוכן את אחד משלושת אלה. ושלושת אלה לא ברשימה שלך, כי אתה יודע שהם מפסים. עכשיו אתה אומר, אני אלך לברון ועשה את ה-FU הכי גדול בקריירה שלו, ויקח מישהו שאני לא רוצה, אחרי שהוא הבהיר לי, זה לא היה איזושהי סיטואציה שדיברנו עליה, ואמר, תקשיבו, אני מעדיף, אתה עשו מה שאתם חושבים. לא, אתה עושה לו FU בפרצוף, ואתה חושב שאתה יכול לשרוד את הסיטואציה הזאת כמועדון?
מה פתאום, בחיים לא.
כשהוא יתאפס ויגיד, אתה יודע מה, סבבה, הם צודקים?
אני חושב שזה מה שיקרה.
מה פתאום?
אין סיכוי.
לא, אבל זה לא איך שאתה מתאר את זה בדיוק. במקום לבוא לברון ולהגיד לו, FU, אני לוקח את מי שאתה רוצה, את מי שאני רוצה, אני אומר לו, לברון, הקשבנו לכל מה שאמרת, החלטנו לא ללכת עם המאמן שאתה רוצה. אנחנו עדיין המועדון, אנחנו מאמינים מאוד בבן אדם הזה, אנחנו מקווים שתשתף איתו פעולה.
אתה לא מביא את לברון בשביל לעשות
שנייה,
צעד כזה.
שנייה.
הוא לא מקשיב לך במקרה הזה.
למה אתה מחליט שהוא לא מקשיב
למה
לי?
למה אתה מחליט שהוא כן?
אני לא מחליט שהוא כן.
לברון הוא הכי פרי מה אני חושב שצריך... בעולם. אתה אומר... את המהלך שהכי מקטין אותו עלי אדמות, כן. מול כל הליגה.
כן.
אתה רק מתאר את זה ככה.
אבל ככה זה.
כשהוא הגיע
לברון. אתה יכול להחליט שאתה מנסה לקבוע את הנרטיב. יחד עם לברון, אתה רוצה להיות תקשיב, אנחנו לא רוצים לעשות לך עכשיו הקטנה מול כל הליגה. בוא, תצא לתקשורת ותגיד שהאקוויבלנט של גרי פופוביץ' הוא היה בכלל רעיון שלך.
הוא יכול להגיד, אתם יודעים מה? למה שאני אסמוך עליכם? לכם פה חרות.
נכון.
אני
אסריח
את המצב.
אני טוען שהוא יכול להסריח את המצב.
בוא ניקח את זה רגע צעד אחורה. אתה אומר, כאילו אני אומר, לברון, לייקרס הביאו את לברון כי הם מאמינים שלברון יביא להם אליפות. זה הבנה בסיסית ריאלית, שאתה יכול להסכים איתה, הביאו את לברון כי הם רואים או מאמינים שהוא יבנה להם את האליפות בשלוש שנים האלו שהוא חתם. מסכים? אין לסיבה להביא את לברון.
אני לא יודע מה, הם הביאו את לברון כמו השחקן הכי טוב בליגה.
אבל הם מאמינים, שנייה, הם מאמינים שהוא יכול להביא להם אליפות. יש איזושהי פנטזיה כזאת, איפשהו גם ריאלית, כי ראית מה הוא עשה בקבוצות אחרות. יש. עכשיו אתה אומר לעצמך, מה האחוזים של מאמן שגדול ככל שיהיה שאני אביא כנגד הרצון של לברון להביא לנו אליפות, לעומת האחוזים של לברון פשוט עם מאמן שהוא רוצה, נכון, בובה, כמו טיילו, ועוד איזה סופרסטאר שיצרף, יביא אותנו לאליפות. האחוזים של לברון יהיה מרוצה ויעשה מה שהוא רוצה, ויציל את המועדון הזה, הם יותר גבוהים מכל מאמן שתביא.
לא, אני חושב שאנחנו...
הסיכויים להצלחה.
אני חושב שאנחנו מדברים עם עצמנו הרבה על הפחתת מעמד המאמן וההשפעה שלו על המשחק, ועדיין אנחנו רואים שכשיש מאמן שיודע מה הוא עושה, במקרים רבים זה יכול לשפר ולתת לקבוצה שלך את האקסטרה הנוסף. אני לא חושב שטיילו מביא אקסטרה נוסף.
נכון, יש לך את לברון, אתה לא
צריך אקסטרה. הוא כן מביא אקסטרה נוסף, לא של כדורסל.
בסדר.
למה אתה מזלזל בזה?
אני לא מזלזל בזה.
אתה שוב אומר, הבחירה שלך זה לברון ממורמר.
לא נכון.
כן?
טוב, בוא נעבור הלאה. ובוא נעבור למשהו חיובי. רוצה להעלות את זה לסקר? האם אתה מביא מאמן עם רקורד או מאמן בובה?
לא,
זה הסקר שלנו.
סקר מטופש כי כולם יענו, אני רוצה מאמן עם...
בגלל זה אני מנסח את זה שאני רוצה. זה רק ללמד אותך איך אפשר לשנות נרטיב.
עם הצד שאני רוצה לשנות את הנרטיב.
בוא נעבור לדבר המצחיק מהשבוע.
יש.
לא רוצה לדבר על זה יותר. תן דבר מצחיק שצחיק אותך השבוע סתיו.
השיער של קרון בטלר. מי שמכיר את קרון בטלר, הוא היה שחקן NBA ממש טוב, סיפור חיים מאוד מאוד מרתק, שמתישהו לוואי ואני אכתוב עליו. לאורך כל הקריירה שלו היה לו קרחת, או את ה-very, very, 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 very thin fade. איזה יום אחד בפלי אוף הוא הופיע, הוא פרשן ב-NBA TV, הוא הופיע עם רעמת שיער מאוד מאוד גדולה על הראש שלו. הדבר המצחיק זה ש... הוא פרסם אחרי זה בטוויטר סרט של המשפחה שלו צופה בשידור הזה ונכנסת להפטרת טוטלית.
יש לו שיער מטוקי. זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד על השיער הזה. תסתכלו על השיער, תרשמו קרון בטלר הר ותגידו לי שהשיער החדש שלו, זה כאילו, הוא, יש לו פיקסלים אפילו במקומות ש... לא משנה. אוקיי. יש לך עוד משהו, נכון?
יש לי מספר 2, אבל אני יותר חושב שזה דורש דיון, אז תן את שלכם שלכם קודם.
טוב, זה הדבר המצחיק מהשבוע בעולם הספורט, נכון?
אוקיי, לא ידעתי.
תמיד היה.
אוקיי.
סבבה. אז במשחק ליגה ראשונה בקולומביה, כדורגל, השופט וילמר רולדן מתייעץ עם הכוון בצידי המגרש, ואז חוזר, ומאשר שער עם תנועת הוואר. בליגה ראשונה בקולומביה אין וואר.
גדול.
גאון. איזה מלך. תקשיב, זה שופט שכאילו פס על החיים שלו שהוא שופט, הוא מרגיש שהוא כוכב כאילו, וכל החיים שלו מחפש את ההזדמנות כאילו להראות מה הוא שווה, והנה, נתן את זה עם עבר.
איזה גבר.
איזה מלך. אין כמו שופט לו כתמי.
טוב, אותי הצחיק ג'ארד אדלי, שהוא בפני עצמו בחור מצחיק. אבל זה באמת באמת נראה כאילו, אתמול קצת דיברנו על זה, הוא נראה כמו הבחור שהקפיצו מהפאב, שפשוט ראו שם חמישה חבר'ה, אמרו, אתה, בוא, כנס, אני צריך אותך עכשיו למשחק לכמה דקות.
ואז הוא פתח תגרת פאב.
ואז הוא פתח תגרה וגרם לבטלר לעוף, אבל זה לא עזר להם.
אז קרה עוד משהו מצחיק השבוע, ואני פונה אליכם בתור אנשים עם מוח חוקר, שאחד אפילו ימציא כמה תיאוריות מעניינות,
שניים,
נכון.
מה, סם קסל בשירותים של סגב? או שהוא דיברת עליו?
התכוונתי לך, אבל לא משנה.
אז סם קסל, זה תיאוריה טובה.
סיפור שקרה באמת.
דוק ריברס אמר במסיבת עיתונאים שהוא לפני המשחק בסן פרנסיסקו, הוא הלך ברחוב ונפלו לו $2,000 מהכיס. איזשהו מישהו... בא לדוק ריברס, החזיר לו את הכסף, וכאילו פשוט המשיך ללכת. ומה שאותי מעניין, זה למה בוקר המשחק מול קליפרס, דוק ריברס טוב עם $2,000 במזומן בכיס?
ברחובות סן פרנסיסקו.
ברחובות סן פרנסיסקו, אמר
סגב. אבל הוא לא היה מספר על זה אחרת. למה הוא סיפר על זה?
למה?
אולי כדי להפיג את החשש מזה שאיכשהו יגלו שהוא איבד $2,000 ולא סיפר עליהם.
לא, אבל השאלה המעניינת יותר היא למה היו עליו $2,000.
אז אני טוען שדוק ריברס נראה כמו אנשים שמסתובבים עם $2,000.
האם הוא חבר של ג'ורדן בל? האם יש קשר בין $2,000...
וסן פרנסיסקו.
וסן פרנסיסקו. וג'ורדן בל.
הוא בא לשלם חוב מהמלון שג'ורדן בל השאיר עליו.
או לחילופין, מישהו פה, מי שמביא את הכסף לבחור של הוויד.
כן, נראות רחנים.
$2,000.
תהיה פוליטיקלי קורקט.
הוצאות של החזרי מס, $2,000 נראות רחנים.
בדיוק.
יכול להיות שמתבאס שיחזירו לו את זה, זה אין סון להלבין.
יש לי בשבילכם, אתם זוכרים שהייתה לנו פינה נחשת הציוץ?
כן.
בתקופה שהיו מספיק מתמודדים?
היה כאלה.
אז אני עושה לכם סוג של נחשת הציוץ, אבל זה לא תחרות באמת, זה מחוץ לתחרות. פשוט יש לי ציוץ שאני רוצה להקריא לכם. הציוץ הזה הוא בעברית, אבל הוא לא תורגם, הוא פשוט נכתב בעברית. מוכנים?
כן.
עוד שעתיים אני מניח את דוח ועדת חקירה של הכנסת על הבנקים, אבל עכשיו אני עומד פיזית בבית ולא מאמין למשחק הירו של הקליפרס. מי צייץ את זה?
איך קוראים לו? כהן, לא?
לא.
זה של ברק כהן.
לא.
אין אופציות?
לא, אין אופציות. זה חבר כנסת. איזה חבר כנסת עוד שעתיים מניח את דוח ועדת החקירה של הכנסת על הבנקים, אבל עכשיו עומד פיזית בבית ולא מאמין למשחק ההירואי של הקליפרס.
איזה חבר כנסת שחובב NBA?
פייגלין?
לא.
אופר שלח?
לא. טוב, אתם לא תדעו את זה. זה איתן כבל.
גדול.
וואי, אני יכול... טוב, לא, אני לא
אהיה. אתה לא תהיה מה?
אני לא אהיה.
ועכשיו הפתווה! Fact of the week? פתווה שלנו השבוע, היו כל כך הרבה, זה ביידיש, סטטיסטיקות וכאלה, ה-0 מ-15 של ארדן וכל מיני כאלה, אז בחרתי ללכת למשהו שאולי לא כולם יודעים שקרה, ואולי לא כולם דיברו עליו, משהו שלא כולם דיברו עליו. לפילדלפיה היו 3 שחקנים שקלו מעל 25 נקודות במשחק פלייאוף. סימונס, הריס ורדיץ', זה היה במשחק השלישי. בפעם הראשונה, מאז משחק 3 ב-1978, עם ג'וליוס, בעצם אני לא אגיד מי, פילדלפיה 1978, משחק מספר 3, 3 שחקנים שקולים מעל 25 נקודות, מישהו רוצה להמר?
ג'וליוס.
ג'וליוס משהו? זה אחד מהם?
מוזס מלון?
לא.
דריל דוקינס?
לא.
אנדרו טוני?
לא. וואו, אתה ממש גרוע.
נו.
ג'וליוס משהו, מי זה?
ג'וליוס ארווינג. יפה. אני צריך להקריא כמה.
עכשיו עוד 2.
נו, וכל אלה לא ברשימה?
לא.
בילי קנינגהם?
לא.
בובי ג'ונס?
לא.
נגמרו לי השחקנים.
ג'וליוס ארווינג, ג'ורג' מגיניס וורלד בי פרי.
וורלד בי פרי.
וורלד בי פרי, זאת הפעם היחידה ב-50 השנים האחרונות.
טוב, אז אם בפילדלפיה עסקינן, וחיבור מספרים רנדומליים, ג'ואל אמביד הוא השחקן החמישי ב-35 שנה האחרונות עם משחק של 35 חסימות במשחק פלייאוף. רוצים לנחש את החמישה האחרים?
ראסל ווסטברוק?
לא.
רגע, מה זה? אני חושב שמה הסטטיסטיקות, אני קודם כל אומר ראסל ווסטברוק, ואז אני רוצה להקשיב לסטטיסטיקות.
30 נקודות, 15 ריבאונדים, 5 אסיסטים ו-5 חסימות.
הקים?
לא.
שק?
לא. יש סנטר מהאייטיז, לא זה שציינתי.
יואינג.
נכון. יש עוד אחד.
רלף סמסון.
יפה.
טוב.
יש מצב שראיתי את זה.
יפה.
אלטון ברנד.
יפה. ו... אחד שעשה את זה פעמיים, זה קל.
זה קארל?
לא קארל מלון, זה קל.
30 נקודות, 15 ריבאונדים, 5 חסימות.
5 אסיסטים.
ווילד?
אנטוני דייביס.
לא,
זה 34 שנים האחרונות, זה לא ספרו עוד חסימות.
נכון.
טים דנקן.
טים דנקן.
באמת קארל. נמשיך לסדרות? נחזור לסדרות?
נחזור לסדרות.
אז גולדן סטייט נגד הקליפרס, 2-1 בסדרה לווריורס, תקציר שלי, ככה, משחק 3 החזיר אותנו כצפוי למציאות אחרי משחק 2 בלתי נשכח. ראינו גרבג' טיים מלא את הפעם, 25 דקות סנטר מצוינות של בוגוט וקריס חפק 20 דקות. האמת היא שאין לי מה להוסיף על הסדרה הזו, גולדן סטייט מסרבת לתת לנו להכיר אותה כמו שצריך, וזה תמיד איפה שהוא מרגיש, בין דורסנות לזלזול. אני אף פעם לא יודע איפה נמצאים. אם יש לך נקודות שאתה רוצה לדבר עליהם, סבבה. אם לא, אני רוצה לעבור כמה שאתה אומר, לדבר על הפציעה של קזינס, וכמה זה משפיע.
אוקיי, אז פחות כדורסל, פחות סטטיסטיקה, יותר היסטוריה. קבוצות שמגיעות לכל כך הרבה גמרים רצופים, זה תמיד נגמר לא טוב. בדרך כלל זה לא, אתה מפסיד בגמר, ואתה מפסיד בעוד איזה גמר, זה נגמר רע בהתחלה. יש קבוצות שמגיעות עם המון המון מטען והמון המון רכשים מסביב ועם כוכב שברגל בדרך החוצה או בדרך או נשאר או לא יודע מה קורה איתו, הוא גם לא מחויב מבחינת המילים שלו לקבוצה, זה לא נגמר בתארים. הדוגמה הכי קרובה זה לברון ב-2014 on and off switch, זה משהו שהוא מאוד מאוד נחמד, שדבר עליו בעונה הסדירה, שאתה יכול להפסיד הרבה משחקים, בסופו של דבר זה היה להם במשחק פלייאוף, מול הקליפרס, קבוצה שנחותה מהם בהרבה, ושיכלו לצליח אותה 4-0 בקלות, ואנחנו רואים את זה, ומתישהו אתה עלול לשכוח איך מפעילים את ההילוך הזה.
אז אני רוצה לפתוח דיון.
קדימה.
תראו, מאזינים, אני מכניס אתכם כאן להוויה של התוכנית. אנחנו לא משהו במה שאנחנו עושים. כשאתם שומעים אותנו מתדיינים באוויר, זה לרוב הסכמות ועינונים, ואת הוויכוחים הטובים והנילתיים שלנו אנחנו שומרים אל מחוץ לאוויר, ואז בחוסר יכולת, בחוסר עונות משווע, לא מצליחים לשחזר את זה בשידור. אז לפני שאני אבחח שאני צודק, בואו ננסה שוב כדי לנסות להיווכח שאני טועה. סתיו, מי הקבוצה שאתה הכי מאמין שתזכה באליפות השנה?
הכי מאמין? וואי, אני לא כזה, אבל זה לא גולדן סטייט. אני אעזור.
מי הקבוצה שאתה...
אני בדילמה קשה בין יוסטון למילווקי, מאוד קשה, אני לא כזה סגור על מי אני הולך ביניהם.
ועכשיו אם... אין שני. ועכשיו, אם היית צריך להמר על החיים שלך... מי הקבוצה שתזכה באליפות?
אוי, זה כזה לא פייר, אני הולך לסכת טמבל, גולדן סטייט.
ועכשיו, תנסה להסביר למאזינים, כי אני לא הצלחתי להבין אתמול, רבע שעה, מה ההבדל בין מי שאתה מאמין שתזכה, שאלה ראשונה, לבין אותו דבר, אבל עכשיו אתה צריך להמר על החיים שלך.
כי זה סטייקס. אם אני אוהב לעשות כאילו... אני מאוד
אתה לא מוכן להמר על החיים.
אני מאוד מחבב את עצמי בתור פרשן, ואני חושב שאני באמת באמת מבין את המשחק הזה, גם אם לפעמים אני מנסה לראות כאילו אני לא, ואני שום דבר מבחינת כדורסל והרגשות שלי כמישהו שצופה בדברים האלה, וצופה בליגה הזאת לאורך שנים, אני צופה פעיל של NBA מעל 20 שנה, אז גולדן סטייט לא שם. אבל עכשיו תבקש ממני להמר על החיים שלי, שזה בערך הדבר הכי חשוב שיש לי בחיים האלה.
משפט מעניין.
ולהגיד עכשיו, אוקיי,
אני ראיתי... ועכשיו הפתווה! לא, לא, אל תמצא להיות פתווה.
יש לי אחת.
זה היה בטעות. אתה צריך לעשות ככה.
אז אתה מצפה שאני אלך כאילו נגד הקבוצה ההיסטורית שיש לה ארבע אולסטרים בחמישייה, ו...
עדכון.
את השחקן הכי טוב בליגה, או השני הכי טוב בליגה, ואת השחקן השלישי הכי טוב בליגה, או הרביעי הכי טוב בליגה, ואת הקלעי הכי טוב בליגה, או השני הכי טוב בליגה, ושומר שהוא שחקן הגנה השני הכי טוב בליגה, ואתה רוצה להגיד לי שאני אומר על החיים שלי שהם יפסידו, תודה, אני מוותר.
אבל מה ההבדל?
כי פה אני הולך...
למה הסטייקס יותר גבוה שזה... אוקיי, אני מבין למה הסטייקס יותר גבוה שזה על החיים שלך. אני מנסה להבין, אם אתה רוצה להיות צודק, למה הסטייקס של להיות צודק זה לא מספיק גבוה בשביל להמר על גולדן סטייט? אם אתה חושב שהם... כמו מה שאמרת, השחקן הכי טוב בליגה אם לא השני הכי טוב בליגה, השחקן השלישי את הדבר. למה הם לא מספיקים כדי ל...
אז תשמע למה אני... כי אני מאמין שהם יפסידו את האליפות, הם לא יפסידו את האליפות על כדורסל נטו, הם יפסידו בדיוק על כל הדברים שציינתי, הם יפסידו את זה על זה ש...
תשקלל את זה, תשקלל למה כן,
ותשקלל למה לא. אני לא יכול, אני לא רוצה להמר את החיים של שקלולים, גולדן סטייט יקחו אליפות. אבל הם לא יקחו אליפות, לא יפסידו
את האל
אם אתה לא שם את החיים שלו על זה, הם לא לוקחים אליפות. אם אתה שם את החיים שלו על זה, הם לוקחים אליפות.
זה ממש מטומטם.
תשאל אותי את השאלה השנייה, ואז תראה איך אני יוצא מזה בסדר.
מה השאלה השנייה? אוקיי. האם אתה לוקח את גולדן סטייט נגד הפילד? זאת אומרת, לא, אתה לא צריך לבחור קבוצה ספציפית, אתה לוקח או גולדן סטייט או לא.
לוקח את הפילד.
גם על החיים שלך.
גם על החיים שלי.
טוב, עכשיו זה פחות מעניין וזה פחות מצחיק. זה בסדר?
תסתער.
סליף, אתה יכול
לסיף... אז למה? אני רוצה לעשות סקר. נכון שכל הקהל הבין למה אני מתכוון? בזה שאני על החיים שלי מאמר על גודל סטייט?
יש לנו עכשיו כמה ימים כדי לנסות לנסח את הסקר הזה, אז בואו ננסח את הסקר הזה כמו שצריך. אני חושב שהקהל יהיה איתי.
יהיה איתי ב-100%.
הוא יהיה איתי... לא ב-100%.
סקר, עם מי אתם הולכים? עם דביר או עם סתיו?
וואו.
פשוט וקל. פשוט וקל. הנה, ניסחתי לך את זה.
טוב. סתיו, למה אתה חושב שהפציעה של קזינס משפרת את גולדן סטייט?
כי הוא תרם להם כלום העונה, ואין שום שהוא שיחק ושהם היו יותר טובים משאיתו על המגרש. בדרך כלל כל מה שהוא עשה זה על חשבון אחרים. הוא לא היה טוב גם, הוא לא החזיק אותם התקפית גם בחמישיות של מחליפים. ואם ניקח ספציפית הסדרה הבאה, שהיא הסדרה מול יוסטון, כנראה גם לא היה לו מה לעשות על המגרש בסדרה ספציפית כזאת. אז במקרה, כמו שאמרתי קודם, במקרה הטוב, כאילו, פשוט זה יהיה אפס, לא יקבלו ממנו כלום ולא ייפגעו, עכשיו אין להם אותו, והוא לא ייקח את מה שהוא לקח מהם, לפי מה שראינו בעולם הסדרה, הוא פשוט לא היה טוב, הם לא היו טובים איתו. זה לא עובד, הוא לא היה השחקן המתאים להם.
טוב, בגלל שהדיון הוא תיאורטי, אז אני נשאיר את זה מחוץ לעולם המספרים, אני רק אגיד שאני לא חושב שאפשר ללמוד ממה שראינו, כמו שאני תמיד אומר, יש לי קופ-אוט קבוע כזה שאני מדבר על גולדן סטייט, ואני לא מרגיש שראיתי מהם מספיק השנה אותם עם מחויבות ורצון לנצח כמו שצריך, כדי ללמוד מהם כמו שצריך. אני חושב שעדיין טלנט כמו, כמו קזינס, מוסיף להם, במיוחד בפלייאוף, לא רואה איך זה, בטוח לא רואה איך זה תורם להם כשהוא בחוץ, אבל בסדר.
מה הערך של, בוא נגיד כאילו, עזוב תורם להם שהוא בחוץ או לא תורם להם שהוא בחוץ, ויכול להיות שמול מאצ'אפ ספציפי שיגיע במקום מאוחר יותר.
אפילו יוסטון.
מה הוא תורם להם מול יוסטון?
תורם?
מה?
קזינס.
שש עבירות?
מה זה משנה? לא, קזינס.
מה זה קזינס?
לא, לא, הוא פקטור.
הוא פקטור, הוא לא כזה טוב.
הוא לוקח ריבאונדים, הוא עושה סלים מתחת לסל.
הוא שיפור מבוגרוט?
הוא שיפור מכל
הסל. למי? אם אני עכשיו עושה דראפט ואני צריך לבחור את בוגרוט או את קזינס, ברור שאני אקח את קזינס. אם עכשיו אתה שואל אותי מי השחקן שהופך את גולדנס לקבוצה יותר טובה, לא, אני מעדיף את בוגרוט או גבייה אחרת.
זה יצטרך להישאר בגדר התיאורטי, אין לנו דרך להוכיח אחד את השני.
אני אשם...
טאי לו מאמן ואנדרו בוגו צנטר. זה הסיכום. בובות.
סגור.
אני אדכן אתכם שבוסטון רק עשו סוויפ, וניצחו 110-106 את אינדיאנה. אם יש לכם משהו להגיד...
עוד ניצחון, תחת 10. אבל יפה.
עברו את השתי הקבוצות עברו את המאה?
סוויפ.
מה זה?
שתי הקבוצות עברו את המאה?
כן.
בכלל, מדהים.
דנבר סן אנטוניו 2-2 בסדרה, סדרה שדיברנו על יתרון הביתיות שבה, כל קבוצה כבר ניצחה בחוץ, כמובן. קצב מאוד נמוך, כביכול אמור לשחק לטובת סן אנטוניו. כביכול. אז, אני חושב לי מלא מה להגיד על הסדרה הזאת, אז אני אתחיל מ... תראו, דנבר מקבל את נתוני טריפל דאבל כמעט מיוקיץ', סתיו אמר אונם הוא לא לוקח על עצמו מספיק בהתקפה מבחינת זריקות, אבל יוקיץ' משחק טוב בסדרה הזאת. היא מקבלת את התרומה שהייתה רוצה לקבל משלישיית הספסל שלה, קרייג ביזלי עם מוריס. הריס בסדר, מורי בסדר, ומדיין לא מצליחים לסדר עצמם בסדרה קלה. יש לי שני הסברים. אחד, אתם הולכים ליפול מהכיסא שלכם. רוצים שאני אתחיל?
כן.
אני אתחיל מההסבר הפחות טוב. וויל ברטון, פשוט אסון בסדרה הזאת. וואי, אין לי את הזה, אבל... טוב, אני אסתכל אחרי זה על נתונים ספציפית של וויל ברטון, אבל הוא פשוט אסון...
36% טרו שוטינג, 34% אפקטיב.
וואו, זה...
זה מביך.
זה מביך. עכשיו, במשחק האחרון, וויל ברטון קיבל 15 דקות בלבד, וטורי קרייג קיבל חשבון 37 דקות, שטורי קרייג בסדרה הזאת מדהים בינתיים, ובמיוחד במשחק האחרון הוא היה מצוין, אז זה קודם כל הסבר ללמה... למשהו ספציפית, ודרך להשתפר, פשוט צריך... לבנות את וויל ברטון חזרה את הביטחון שלו מהספסל. דרך אגב, זה דבר מצחיק בעיניי, כי וויל ברטון הוא לא שחקן שאף פעם הייתה לו בעיה של ביטחון, אז אני לא יודע, אפילו irrational confidence guy וויל ברטון, אז זה לדעתי איזשהו match-up מעניין, position battle מעניין שמתקיים עכשיו בין טוראי קרייג וויל ברטון, אבל הבטחתי לכם נתון מגניב, אז אני אמשיך, אז אני אחזור לנתון המגניב. החוסר הציבות של דנבר במשחק, בין משחק למשחק, והברומטר הבולט, סליחה, הוא ג'מאל מורי. ג'מאל מורי בשני ניצחונות, עם 24 נקודות, 51% מהשדה, 51.6, 62% מהשלוש, 5 אסיסטים וחצי עיבוד בלבד. בהפסדים הוא 11 נקודות, 34% מהשדה, 18% משלוש, אסיסט אחד ושלושה עיבודים למשחק. אתם רוצים שאני אקריא את זה יותר טוב, זה יהיה... מנצחונות 24 נקודות לעומת 11 בהפסדים.
זה בדיוק הביקורת.
51.6 מהשדה לעומת 34 בהפסדים. 62% מהשלוש לעומת 18 בהפסדים. 5 אסיסטים בנצחונות לעומת אסיסט אחד בהפסדים. וחצי עיבוד לעומת 3 עיבודים בהפסדים.
זה בדיוק הביקורת שלנו עליו תמיד.
על החוסר הציבות.
כן.
אבל כאילו זה...
ברור. תראה.
זה ברור, אבל כשהוא טוב הם מנצחים וכשהוא גרוע הם מפסידים.
אבל הפער בין כמה שהוא טוב לכמה שהוא גרוע כשהם מנצחים זה
נתפס. זה ההבדל בין ניצחון להפסד שלהם.
אני אתחיל מהנקודה שלנו. אני לא אמרתי שיוקיץ' לא טוב בסדרה הזאת, אני אמרתי שדנבר לא ינצחו משחק אחד שהוא זורק כל כך מעט. עם כל הכבוד לאסיסטים וגדול, הוא השחקן גם שחקן ההתקפה, גם השוט קריאטור הכי בטוח שלהם, אני לא אגיד הכי טוב, אולי ג'מאל מורי יכול לייצר לעצמו יותר, אבל הוא גם נוטה לאחוזים נמוכים. והוא חייב לזרוק יותר, וכשהוא יזרוק יותר וכשהוא זרק יותר, הם ניצחו. הגנתית הוא אסון, אבל כל הסדרה הזאת היא מתאפיינת בהגנה מאוד מאוד לא טובה. ג'מאל מורי והפערים ברמה שלו הם סיבה אחת, ובאופן כללי אנחנו דיברנו בהכנה לסדרה הזאת על מישהו שמאוד חשוב שיהיה טוב, אמור להיות איזשהו גורם שייתן לדנבר המון המון יתרון, זה פול מילסאפ שהוא יש לו סדרה לא מספיק לא טובה. והוא חסר להם מאוד. גם דנבר לא משתמשת, כאילו נותנת המון המון דקות ליוקיץ' ומורי והריס, ואחרי זה מחלקת כן דקות לכל שעה אחרים. הם קיבלו את סוג של הריס חזרה, ועדיין זה רק 2-2.
נכון.
הסדרה זה סדרה שנראית ש... שבע? סדרה שכתוב עליה שבע משחקים.
יכול להיות.
משחק... וואו, זה רדיו נהדר מה שקורה עכשיו, אני עושה, מייצר פה זהב.
יש לך את השני שלך כבר?
כן.
האם תצא?
נראה לי מעדיף לשתוק.
אוקיי, אז אני רק אגיד, דיברנו הרבה על דנבר, אני חושב שזה באמת, דנבר גורם יותר משמעותי בסדרה הזאת, זאת אומרת, באמת, כשהם טובים והם עושים את הדברים נכון, אז הם... קבוצה יותר טובה, לא סתם הם הגיעו למקום השני בליגה ולכמות הניצחונות הזאת בעונה הסדירה, הם קבוצה שפוטנציאלית אמורה ויכולה לקחת את הסדרה הזאת. העובדה שאנחנו גם צפינו את זה מראש לפני הסדרה, שזה יכולה להיות סדרה שתגרר להרבה משחקים, זה בגלל שסן אנטוניו יודעת להביא את עצמה, גם פופוביץ' ספציפית כמאמן, במצב הכי טוב לתוך סדרה נתונה, והיא מכנה כמו שצריך, ולדעת שהם יעשו את הדברים הנכונים, והם עושים את הדברים הנכונים. דנבר יש את הכוח כדי להיות יותר טובים מהם, כי הם פשוט קבוצה הרבה יותר מוכשרת.
תראה, אם דנבר, הקבוצה הראשונה שתתחיל לשמור בסדרה הזאת היא על היתרון אדיר, שתי הקבוצות לא שומרות. הבעיה של סן אנטוניו שהיא הרבה יותר תלויה בהגנה שלה מאשר דנבר. דנבר אומנם שיחקה הגנה יותר טובה עונה, אבל היא קבוצת התקפה מעולה, ויש לה המון המון כלים, וקל לה לייצר נקודות. אז אם דנבר ישפרו... אם דנבר ישפרו קצת את ההגנה, וימשיכו לקבל תרומה...
טיפה יצבו בהתקפה. אני כבר חושב, אני באמת חושב שהשינוי של וויל ברטון לספסל, זה הולך להיות משמעותי יותר ב-going forward בסדרה. אני באמת חושב את זה.
יכול להיות. יכול להיות, הם מקבלים, באמת מדהים שכל השחקנים שבאים וטועים, הם מקבלים יופי של סדרה מביזלי וקרג.
כן, זה ביזלי, קרג וגם מוריס. כאילו פחות משניהם, אבל בסדר.
אפילו פלאמלי נותן דקות טובות.
דרך אגב, סן אנטוניו בניצחונות בסדרה הזאת קולט 42% מהשלוש, ובהפסדים 28%. אני חושב שגם אגם דיבר, איציק גרינוולד מבטח, אני קורא לו אגם, דיבר על זה באחד הפוסטים של הדורבן.
הדורבנים שלו.
ועל איך שסטטיסטיקה מתיישרת, אז אני חושב שזה גם סדרה שלא סתם, הוא גם כתב את זה ספציפית בסדרה הזאת. יש הרבה פער בין משחק למשחק בסטטיסטיקה, לא רק גם על מורי, אלא גם...
אני חושב שאבל מי שנהנית מזה בצקת צד החיובי זה יותר סן אנטוניו, שיהיה להם הרבה יותר אנומליות מבחינת שחקנים שלהם מאשר...
והכל
הולך לכיוון של דנבר אמורה לצח את הסדרה הזאת.
כן.
ועדיין סן אנטוניו תמיד.
ועדיין.
כן, אני לא מאמר על דנבר.
כן, יפה.
אבל החיים שלך?
זה גם עוד סן אנטוניו. תן לי למות עם פופ.
יפה.
הלאה, פורטלנד, אוקלאומה סיטי, 2-1 לפורטלנד.
וואה, סדרה מדהימה.
בואה, סדרה ממש מדהימה.
מה שמדהים אותי, אני יכול להתחיל?
כן. סדרה היחידה שלא כתבתי לתקציר? כן, ודאי שאתה יכול להתחיל.
לפני הסדרה הזאת, יש דברים מאוד מאוד דומים בקבוצות האלה, אבל המהות שלהם מאוד מאוד שונה. זה שתי קבוצות שמורכבות על ידי שני שחקנים שמובילים אותה התקפית, וסביבם המון המון שחקנים משלימים, טובים יותר או פחות, אבל שכל אחד יודע את המקום שלו ויודע את מי, ובמקום הזה הם מאוד מאוד זהים. אוקלאומה לקחו את זה למקום של ההגנה הרצחנית, פורטלנד לקחו את זה להתקפה מאוד מאוד יעילה. ובסדרה הזאת, הפוך לגמרי. כן. ההגנה של פורטלנד פשוט מעולה, ו-OKC להוציא יותר טובים...
לא, אבל ההתקפה של פורטלנד, של אוקלאומה, לא...
היא לא טובה כמו... היא לא התיישרה לרמה של ההגנה שלהם, אבל היא עדיין החלק היותר טוב. אני חושב שאני מאוד נהנה מהסדרה הזאת, אני ידוע לכולם שאני אוהב את לילארד, והוא נותן סדרה...
מדהימה, גם מקולום, אגב, לא ברמות של לילארד, אבל כמובן ביחס למה ש...
לגמרי. למקולום
הוא נותן סדרה מצוינת.
אבל מה שאני למדתי מהסדרה הזאת, שעם כל העונה הבאמת טובה של פול ג'ורג', בסופו של דבר, ראסל ווסטברוק הוא השחקן הכי טוב בקבוצה הזו, השחקן הכי חשוב בקבוצה הזאת, ואם הם לא, כשהוא היום ונורא, זה לא משנה כמה פול ג'ורג' ייתן מסביב, זה לא יקרה.
אבל פול ג'ורג' לא נותן מסביב, דרך אגב. אתה רוצה לשמוע נתון?
זה בדיוק העניין. שנייה, יש לך נתון מעולה, רק תן לי לתן שנייה נקודה.
איך אתה יודע?
לא יודע, אני מנחש. כל הנתונים שלך, האמת היא, כל הנתונים שלך בפרק הזה מעולים, חוץ מזה אחד שהיה כבר חפירתי מדי, אבל לא משנה. פול ג'ורג' נותן משחק התקפה היום במשחק מספר 3, ועדיין, וראס ווסטברוק נותן משחק התקפי הכי טוב שלו, אולי העונה, אני סתם מגזים בכוונה, והם ניצחו. עכשיו תן את הנתון המעולה שלך.
טוב. כשהרטלס שומר על פול ג'ורג', אז פול ג'ורג' הוא נוראי. וחלק מהזמן, בעיקר בגלל שהארטלס נוטה לבעיית עבירות בסדרה הזאת בצורה נוראית, אז אמינו גם נקרא לשמור על פול ג'ורג'. כשהארטלס שומר על פול ג'ורג', פול ג'ורג' 31% מהשדה ו-18% ל-3. כשאמינו שומר עליו, 66% מהשדה, 60% ל-3.
זה פשוט לא יאמן.
הארטלס נותן סדרה הגנתית, הוא באמת נטפל לג'ורג' ומונע ממנו לעשות את הדברים שהוא רגיל אליהם. אנחנו שמנו את הכוכבית, במובן שפול ג'ורג' הוא כנראה לא במצב הפיזי שהוא היה בו לפחות בחצי הראשון של העונה, אבל הפער הזה ואיך שהארטלס יכול להוריד לו את האחוזים בצורה כזאת משמעותית, היא לדעתי בולטת.
ואקס פקטור.
הארטלס צריך לנסות לשמור על עצמו יותר זמן על המגרש, כי הספיגת הווירוש שלו היא נוראית. דרך אגב, יש לי עוד נתון מעניין מבחינת שמירות. אז אני אחזור שנייה לפורטלנד. אמרתי שהקו האחורי שלהם הוא מדהים, גם לידרט וגם מקולום. קנטר עושה עבודה טובה מאוד התקפית, אבל לא מספיק טובה הגנתית, כמובן, כאילו, קצת ידוע. אדמס קולה עליו ב-68% מהשדה, לעומת 59% העונתי שלו. אני חושב שאחד הדברים שאוקלאומה יכולה לעשות, לנסות לנצל את היתרון של אדמס על קנטר. קנטר לא שומר, לא רואים פוטנציאל טוב.
אני מסכים איתך 100%, זה מצחיק, כי גם לא יודע למה, לא בדקתי דברים כמו שאתה בדקת את הפרק הזה. איכשהו הסתכלתי על המאצ'אפ קנטר אדמס, ואמרתי, וואו, אדמס קולע 68% על קנטר, אבל הוא קולע 72% בסדרה, אז קנטר עושה עליו עבודה טובה.
לא, זה פשוט חלק מה... אתה יודע מה זה הסתכלת על הנתון הזה?
עניין אותי כל מיני מאצ'אפים, אז בחנתי...
לא, פשוט רוב המאצ'ים האחרים שלו, זה בדרך כלל שהוא מגיע מול...
לא,
במיץ'מאץ'...
במיץ'מאץ'.
כן, אני יודע, אבל זה עדיין מאוד מצחיק.
כן.
זהו.
טוב, ניתן
וגם פה מאוד מן הסתם עם פורטלנד יעלו ל-3-1 ונצחו ב-OKC, אז כל מה שנגיד ייראה מאוד גמור לכיוון של פורטלנד, אבל הביתיות, כן, הביתיות יהיה פה לדעתי גורם מאוד משנה.
אוקלאומה נראתה, אוקלאומה העיר, כאילו האולם עצמו היה נראה בטירוף במשחק האחרון, שניהם דרך אגב, זה אולמות מאוד ביתיים, מרגיש בסדרה הזאת. נתון שגם שמתי לב אליו, בניצחון של אוקלאומה הם כללו 52% מהשלוש, והממוצע שלהם בשני הפסדים היה 16% משלוש.
זה באו קבוצה אחרת.
מה זה?
הם באו קבוצה אחרת, זה
זרם. אני חושב שזה גם נתון של הביתיות.
כן, ואתה יודע, אמרנו את זה בהכנה, זה שתי קבוצות שבאו עם טראומות פלייאוף מאוד קשה בעונה שעברה, שניהם עכשיו הייתם מאוד, כאילו אוקלאומה קבלו שתי סתירות במשחקים הראשונים, נראו לא שם, ראסל ווסטברוק בכלל נקטש אחרי הסרטון של הריבאונד הזה, שכאילו
זה לא היה
בעיניי, בעיניי זה קשקוש, אבל אנשים ירדו לו, ואז הסדרה עם המשחק מספר 2 שהוא היה מחריד, ועם כל זה הם באו ונתנו משחק התקפה מעולה, ונתנו והחזירו לעצמם את הביטחון בסדרה הזאת.
אני מסכים לחלוטין. דרך אגב, אני שכחתי להגיד את זה, אבל לפני זה רציתי לתת למה אני חושב שאחת הסיבות למה בניצחון של אוקלאומה הייתה קלה כל כך הרבה יותר טוב מהשדה, זה שבשני הפסדים רק 54% מהסלים שלהם באו מהאסיסט, לעומת 73% בניצחון, פער של 20%. אני חושב שכשהם משחקים, הם משחקו באוקלאומה, כדורסל הרבה יותר קבוצתי ומסודר, והנהלת כדור הרבה יותר טובה, הם גם הגלו לזרקות יותר טובות, ואני חושב שזה השפיע. זה לא מה שהם צריכים לנסות לעשות הלאה.
שווסטברוק גם קולע טוב, אז צריך לקחת את החלק של הזריקה שלו ברצינות, וזה נותן לזריקות יותר פשוטות לאחרים.
נכון.
למסור לאסיסטים הוא יודע.
נכון. הלאה?
כן.
הלאה.
טוב, נשארנו סדרה אחרונה, ואז יש לנו עוד כמה משחקים, ואז אנחנו נסיים את הפרק. אז הסדרה האחרונה שלנו להיום, יוסטון נגד יוטה, 3-0 בסדרה ליוסטון. מה?
Not surprising.
Not surprising. אז נסתי עכשיו הולך לדבר על הסדרה הזאת, באמת 3-0 וזה הולך להסתיים, אז אפשר לדבר על ארדן והערב הנוראי שלו מהסדה במשחק 3, ואפשר לדבר, ודיברו הרבה, וגם אנחנו דיברנו על הגנה של רוביו על ארדן במשחק מספר 1. בעיקר מה שמעניין אותי ומה שאני הייתי רוצה שניקח את הדיון אליו, זה איך יוסטון יוצאת מהסדרה הזו, ואם היא תעבור בסוויפ, כמובן כלום לא ישנה, כי מה שחשוב זה כמה הם הצליחו להקל על הסטארים שלהם, ואיך הם מגיעים מול גולדן סטייט. אז ממה שאני בדקתי, דברים שהיו חשובים לי לבדוק, קריס פול משחק 31 דקות בסדרה הזאת, שזה מצד אחד מאוד מאוד חשוב, כי רוצים להקל עליו ועל המנוחות שלו להגיע לשלבים המחרים יותר של הסדרה. כמובן זה גם הצעתי ליה וקוצבה, כי לא לשחק הרבה, ואז פתאום נצטרך לשחק 40 דקות, זה יכול להיות מאוד בעייתי. ארדן מקבל 35 דקות, יוסטון מקבלים תרומה מיירי גורדון, טאקר בסדר, ריברס מכניס את השלשות שלו, שהוא מקבל שזה דבר טוב. המצב הוא רחוק מלהיות מושלם, אבל אם יוסטון פוסלים לסדרה מול גולדן סטייט, חלק מהדברים שהם צריכים שיקרו, הם יחסית בסדר איתם.
אני חושב שיוסטון צריך להיות מאוד מרוצה ממה שקורה בסדרה הזאת. אחד, הרדן לא עם סדרה טובה, וזה לא משפיע בכלל. כולל משחק איום ונורא.
כן, זה תמיד, אתה רוצה אותו עדיין עושה סדרה טובה, זה שהוא לא בסדרה טובה.
אתה דואג ליכולת של הרדן? אני, לא, יש לי אפס דאגה.
לא, די. יש אלמנט של כושר ויש אלמנט של ביטחון, ואני רוצה לראות אותו מגיע טוב יותר לסדרה הבאה.
אני, אם רק עולה 100% מהשדה זה יותר טוב, אבל אני אומר, בסופו של דבר,
תודה שאתה נותן לי את הקיצון.
זה לא הפלייאוף במזרח. היריבות במערב הן הרבה יותר מקובצות שם. הקבוצות, כל אחת יותר טובה גם המקום 8, ואנחנו רואים את זה. סליחה. יוטה קבוצה יותר טובה ממה ש...
כל אחת מהטופ 4 מקבלת.
בדיוק.
במזרח.
ויוסטון לא מתקשה פה, זה לא סדרה. אין פה כדורסל תחרותי. אז זה שהרדן נותן סדרה פחות טובה, יותר טובה, והם עדיין מנצחים כל כך בקלות, זה פלוס. זה שמייק דנטוני לא מרגיש שהוא חייב גם בפרשים גבוהים, לעדיין לתת 35 דקות ו-36 דקות ו-38 דקות לסטארטרים שלו, זה טוב מבחינה משהו גם אצלו שהוא לא אוהב לשתף מחליפים. וזה שהמחליפים לא מביכים את עצמם, זה טוב. והכי חשוב, יוסטון לא עובדת קשה, היא הולכת לנצח את זה ב-4 או ב-5, ולחכות לגולדן סטייט בדיוק עם אותה מנוחה שגולדן סטייט תנוח. אז מבחינתם זה מושלם, ושוב הם עושים את זה ליריבה גם יותר טובה מהיריבה של גולדן סטייט, וגם מכמעט כל יריבת פלי אוף אחרת שיש לנו.
איך אני מחכה כבר לסיבוב הבא?
מדהים.
יוטה יכולים להמשיך לראות את העתיד שלהם נבנה על גובר ודונובה מיטשל?
יופי, כשכתבתי את הנקודה הזאת, לדעתי אני חושב שאם אני הייתי יוטה, אני צריך להתחיל לחשוב איך מתקדמים מהרכב הנוכחי, זה לא דווקא שהוא רע, אבל מיטשל מתקשה להיות סקורר רעיל שהמגנה מתרכזת עליו, אני לא יודע אם זה משהו שהוא יפתח, הוא כנראה ישתפר, אבל קשה מאוד לדעת, השחקנים שלי ידעו פשוט ברגעים האלה, לעומת מה שהיה השנה שעברה, לא יעילים התקפית, אינגלס אסון בסדרה הזו, ואני לא אומר לעבור הלאה מיטשל וגובר, אני חושב שמיטשל וגובר זה מצוין, אני חושב שצריך להתחיל...
השאלה אם זה מספיק טוב.
מה זה מספיק טוב? הם השחקנים. אני חושב שצריך לראות איך בונים מסביבם שחקנים יותר טובים, אני חושב שאינגלס לא הראה סדרה טובה בסדרה הזאת בינתיים.
אני יותר קיצוני ממך. אני לא אוהב את המושג הזה, כדורסל של פלי אוף, כדורסל של נסק סדירה, ליוטה יש כדורסל שעונה סדירה. אתה לא תנצח הרבה סדרות פלי אוף, שיש רק שחקן אחד שמסוגל ליצור התקפית. תן לי גובר ומיטשל, דרך אגב, כל עוד מיטשל חוזר רוקי, אז יש לך את היכולת לבנות, אבל אתה חייב עוד שחקן אחד לפחות שיכול ליצור על עצמו, גם אם זה שחקן הגנה מחורבן, כי הגנה זה לא הבעיה שלך, ואתה צריך יוצרים, וזה קל...
זה לא יכול יותר ממה שאני כתבתי דרך אגב.
לא,
אני
פשוט אומר, סבבה, אני פשוט הייתי ממיר המון המון מהשחקנים מאוד מאוד טובים, שמאוד מאוד מכירים את הסיסטם שם, שמביאים אותם עונה שנייה להצלחות מאוד מאוד גדולות, פשוט תן לי, תן, תן לי איזה מישהו שיקבל את הכדור ויכול לייצר נקודות. אם נלך לקיצון הזה שאתה, אין לך שום דרך להביא את השחקן הזה, אז אתה יודע, זה לעולם לא יהיה שווה יותר ממה שזה שווה, כי ה-NBA לא במקום הזה של אתה יכול לחיות רק עם מיטשל.
נכון.
אפילו לילארד יש את מקולום, ותמיד יש לך את העוד שחקן התקפי הזה, ה-NBA לא שם, ולא משנה כמה מיטשל ישתפר, ולכמה מה תקרא שלו, ה-NBA לא במקום הזה שזה יהיה שווה ניצחון בפלייאוף.
נכון. סתים, שיח הלאה?
כן, בטח.
יאללה.
ועכשיו הפתווה. Fact of the week.
עוד התקלה.
Second edition.
חברים, הפעם ההתקלה תהיה שלי, ואנחנו עושים התקלה שנייה, דביר הפתיע אותנו. ההתקלה הזאת אני נתתי לדביר וסתיו heads up, הם יודעים על הדבר הזה. אז ככה חברים, אתם מוכנים?
כן.
סתיו, אתה...
אתה רוצה להקריא להם, להגיד להם על מה, מה משחקים?
אני אגיד לכם מה משחקים. משחק הוא כזה. אתם צריכים לקחת... לבנות שתי חמישיות, בעצם חמישייה ראשונה וחמישייה שנייה, של גארדים, פורדים וסנטר, ולבחור את השחקנים מחמשת הדרפטים האחרונים, חמש שנים האחרונות, את הטופ פייב שנבחרו באותו דרפט. בחמש שנים האחרונות, זה הפול שחקנים שלכם.
25 שחקנים.
בסך הכל.
חמשת הבחירות הראשונות וחמשת השנים האחרונות.
יפה. חמשת
הדרפטים האחרונים.
יפה, ועכשיו אנחנו נעשה את זה בצורה של דרפט. זאת אומרת, אני אעשה לכם הגרלה קטנה, ו...
יאללה, תריץ.
ו...
זה מובן, מה שלא יובן.
נעשה את זה אחד אחד.
מובן.
בסדר?
כן.
דקה אחת, נביא את מחוות הקסמים. ומי שבוחר ראשון, זה סתיו.
אמביד.
אז סתיו לוקח את אמביד, ושם אותו בסנטר, לוקח סנטר ראשון. דביר, את מי אתה בוחר? רגע, לא ציינו ש...
זה צריך להיות קבוצה לשנה.
אתם צריכים לקחת, לעשות את הקבוצה הטובה ביותר, שתתמודד על אליפות השנה, שזה הקאץ', זה המשימה שלכם.
זה לא
שלכם.
הקבוצה, זה לא לבנות את השלד הטוב ביותר לחמש שנים.
בדיוק, זה לעכשיו, לשנה, לקחת אליפות. דביר.
ולא אמרת, אני אוסיף, כשבהנחה שכולם בריאים.
כן, והינתן בריאים כמובן.
והינתן בריאים.
אז דביר, מי השחקן הראשון שלך?
אני אקח את בן סימונס.
וואו,
בן
תודה.
בן סימונס.
קארל אנטוני טאונס.
רגע, שנייה אחת. בן סימונס כמה?
גארד.
כגארד.
קארל אנטוני טאונס, אבל הוא סנטר מחליף אצלך.
לא?
לא, נו.
לא?
לא, אין מצב. אני לא לקחתי... לא, אני לא לקחתי טאונס, כי אני יודע שאתה לא יכול, אתה לא יכול לבחור עוד, עוד סנטר.
לא.
לא, לא, דביר. דיברנו על זה לפני התוכנית, ואמרנו ש...
טאונס הוא פורוורד?
אם אתה שם את אמביד סנטר, אתה יכול לשים את טאונס פאוור פורוורד.
אני מוכה.
אבל דיברנו על זה.
דיברנו על זה. אמרתי שאני אהיה גמיש בתנאים האלה. לא לשים את טאונס פוינט גארד ולא שוטינג גארד.
אתה רוצה לקחת את טאונס שני?
לא, אני רוצה שהמשחק יהיה נורמלי. אבל אם זה מה שאני יכול לקבל...
לא, כי אם אני גם לא בוחר את אמביד ראשון אז...
אז איפה אתה שם את הגבול בין פורוורד לסנטר?
לא, אין לי בעיה, לא נדע, זה הדיון הזה לא מעניין אותי.
סגב, מה אתה רוצה לשחק? זה מה שאני אשחק.
אני חושב שאתה יכול לקחת את טאונס גם כסקנד, כן, כגבוה שני.
תומי מגדל.
אז אני רוצה לחזור.
אתה עבד באיטיז.
אז אני רוצה לחזור.
אז אתה מבטל את סימונס ולוקח את טאונס?
כן.
שיט.
יאללה. אבל שם אותו כ...
סנטר.
כסנטר.
מגוחך כל דבר אחר, אבל כן.
יאללה, סתיו, תורך.
כאילו מתבקש שאני אקח את סימונס, אבל אני אקח את לוקה דונצ'יץ'.
דונצ'יץ'.
גארד פורוורד.
אני חייב להחליט עכשיו?
כן.
למה?
כי אתה מציב אותו.
אנחנו ממלאים את זה, זה הטבלה שלך.
גארד.
גארד. דונצ'יץ'. דביר עם טאונס, בינתיים אתה עומד מול אמביד ודונצ'יץ', את מי אתה לוקח לקבוצה שלך?
את סימונס.
את סימונס.
גארד. במידה וזה לא היה ברור.
ברור. סתיו. מי אתה בוחר עכשיו? בחירה שחקן שלישי.
פוזינגיס.
פוזינגיס כפורוורד כמובן.
כמובן.
דביר ממורמר.
כן. דביר.
כן.
יש לך שני פורוורדים וגארד למלא בה חמישייה ראשונה שלך, מי השחקן הבא שלך? מתחיל להיות צפוף שם.
גם מצבת הפורדים נוראית.
וגם הגרדים.
גרדים יש לי בסדר. אני... טוב, בחירת אהבה, אבל דיארון פוקס, גארד.
טוב.
דיארון פוקס.
טוב, אני הולך לבחור בחירת שנאה.
קריס דן.
רציתי להגיד שאני לא כפור, אבל... ג'ייסון טייטום.
לא!
טייטום.
טוב, אתה די ניצחת.
דביר. עם דיארון פוקס, סימונס וטאונס. מי הפורדים שלך?
אני כאלה.
הוא גם שואל.
יש לי שדיין את מריו אזוני על הלוח.
נכון, יש לך את...
שג'וש ג'קסון על הלוח, דרגן בנדר.
את אינגרם, אם אתה מאמין בו. אירון גורדון, חבר של מיילס טרנר, שיכול להביא לו יכולות.
וג'יילן בראון. אבל...
אני יכול להגיד לך ש...
מה זה?
אני יכול להגיד לך שאתה יכול מבחינתי לקחת את ג'ארן ג'קסון. גם את בגלי.
אני פשוט לא חושב שזה אתה בונה לשנה הקרובה. ג'ארן ג'קסון לא שם.
אוקיי.
עם ג'וש ג'קסון יותר טוב ממנו השנה. אבל... אני חושב...
יש קו חבורת אנשים שאתה מאושר עכשיו. מאושרים. כן, תמשיך.
קדימה, דביר, פורוד.
אני לוקח את אירון גורדון.
אירון גורדון.
לא מאמין שלקחת את אירון גורדון.
סתיו.
לא, אני בדילמה מאוד מאוד קשה.
מה, איזה דילמה? יש לך גרד. לקחת ויש לך גרד מצוין על הלוח. כולם יודעים, כולם חושבים, מרקל פולץ.
מותר לי את אינגרם כגרד?
לא.
לא?
לא.
אז טרי יאנג.
טרי יאנג.
כן, זה היה ברור. אני אקח את אינגרם.
נשאר שחלה כבר,
אינגרם? אז רגע, בואו נדבר השנייה על חמישיות ראשונות. דביר, החמישייה שלך זה אירון פוקס, סימונס.
אינגרם, אירון גורדון וקארל אנטוני טאונס. שסתיו, טרי יאנג, לוקה דונצ'יץ', פרוזינגיס, טייטום ואמביד.
יפה, חמישיות שניות לא פחות חשובות. אפילו שזה פלייאוף טיים.
אני יכול להתחיל בחמישיות השניות לפחות, כמו שיש בה...
אם סתיו מפרגן.
שיט וכן.
כן. דביר. back to back, אינגרם, מי אתה לוקח עכשיו עם כל העמדות פתוחות?
דירס.
דירס.
וואו, איך לא לקחנו אותו בחמישייה הראשונה?
נכון.
נכון.
זה היה השאלה שלי.
טוב, בסדר, הוא יקבל הרבה דקות מהספסל.
לונזו.
לונזו, בול. מחליף טוב. דביר.
עכשיו אתה בבעיה.
לא בבעיה. לקח את דיאנדרה אייטון.
את?
אייטון.
את אייטון, בחירה יפה מאוד, טובה מאוד. משאיר לך את אוקאפור, בגלי וג'רן ג'קסון סתיו כסנטרים אופציונליים.
בגלי.
בגלי, זה הבחירה שלך?
פורוד?
סנטר.
סנטר. דביר? מי מצטרף לדירס ואייטון בחמישייה השנייה שלך?
ג'יילן בראון.
ג'יילן בראון. יפה ביותר.
אפשר לשנות את שם המשחק הזה עכשיו למי מתחמק מבנדר.
נראה לי שהכי טוב שנשאר זה... וויגי.
נכון.
וויגי.
פורוורד?
אני יכול אותו כגארד?
נראה לי שאתה יכול אותו כגארד, טוויגינס.
רגע, אני רוצה אותו כגארד?
לא יודע.
וואי, איזה זבל.
וויגינס איפה? קדימה, שלוש. וויגינס כפורוורד. וויגינס, כפורוורד, דביר, אני צריך ממך פורוורד אחד ועוד גארד אחד, תבחר את מי אתה רוצה להשאיר לסוף ואת מי אתה רוצה...
אין לי עוד גארד אחד, יש לי... לקחתי את בראון כגארד.
את בראון לקחת כגארד?
כן.
אוקיי, אז יש לך רק לבחור פורוורדי.
אני אתחיל מג'בארי פארקר.
ג'בארי... וסתיו?
מה אני צריך לקחת?
פורוורד או גארד.
פורוורד או גארד.
עוברים, זריז.
יש לך שם את קריס דן.
כן, קריס דן.
גמרי.
מדהים.
כן, אחלה שחקן. טוב, דביר, מי הפורוד שנשאר לך?
אני יודע שאני כנראה אפסיד את המשחק הזה, אז אני אלך עם הלב ואני מדבר על טריפל ג'יי ג'קסון.
ג'יי ג'יי.
אז אני באמת אלך עם הלב ויקח את מריו אזוניה.
אוי ואבוי. טוב, חברים, מי לדעתכם קבוצה יותר טובה? הקבוצה של דביר, דיארון פוקס, סימונס, אירון גורדון, אינגרם וטאונס, שאותם מחליפים דירס, ג'יילן בראון, ג'ארן ג'קסון, ג'אברי פארקר ואייטון, או הקבוצה של סטאב, שזה טרי יאנג, דונצ'יץ', טייטום, פוזינגיס, אמביד, ואותם מחליפים לונזו בול, קריסטן, ויגינס, אזוניה ו... מרווין בגלי.
דרך אגב, אני ברור שהייתי צריך לקחת את ג'קסון, אבל לקחתי את אזוניה.
אגב, אתם, עם מה שיצא לכם עכשיו בדיעבד, אתם חושבים שמשהו פה, מישהו פה יכול לקחת אליפות?
אם הייתי נזכר שדיאנג'לו ראסל קיים, והייתי מחליף את טרי יאנג, אולי קבוצה סיבוב שני.
שניכם לא מאמינים, גם דביר, אתה לא חושב, נגיד, שקבוצה של סטאב או משהו?
אני חושב שגם לי, איפה היא משחקת במזרח? מגיעה לגמר NBA.
באמת?
גמר NBA.
פולק, סימונס, אינגרם, גורדון, טאונס, דירס, כן, אייטון, מחליף. סתם, לא יודע אם גמר NBA. נתתי רחוק. יכולה, קבוצה ממש טובה. במיוחד אם אני לוקח את כל הספסל הארוך שלי וממיר חלק תמורת סטארים יותר מוכרחים.
לדעתי אנחנו נעלה את זה לשאלה מי הקבוצה יותר טובה בהמשך.
מה זה לדעתך?
טוב, לפני שאנחנו מסיימים, כמה דברים לפני שאנחנו מסיימים ולפני שאנחנו עוברים למשחק האהוב מי אני ומה שמי, אני רוצה לדבר שנייה על איזושהי אג'נדה שיש לתוכנית שלנו בתקופה האחרונה, או לא יודעים לתוכנית שלנו, אבל לפחות לי באופן אישי, דיברתי על זה, העליתי על זה פוסט בעמוד הפייסבוק שלנו, עכשיו אני אדבר על זה כאן. חברים, מג'יק ג'ונסון עזב את הלייקרס, ואני מריץ אותו להיות הקמע הבא של הלייקרס, קבוצה כרגיל, כאמור שאין לה כרגע קמע. אני קורא לכם, באמת, זה לא זלזול במג'יק, זה זלזול אולי במג'יק הבן אדם המקצועי וה... לא יודע, משקיען בעבודה, שהוא אובייסלי לא, הוא מג'יק, הפן לאווינג מג'יק, מג'יק שאוהב ללחוץ ידיים, להיות צ'ארמר, להצחיק אנשים, אוהב שאוהבים אותו, ותנו לו להיות קמע, הוא באמת יהיה טוב בזה, אני לא מבין למה אתם חושבים שזה זלזול.
כן, לא בצורה
מעליבה. אנשים לוקחים את קמע למקום, כאילו, הוא הולך עכשיו להסתובב עם החליפה של...
של בנגו.
כן, כאילו, בוא, בן אדם יסתובב במשחק, ילחץ ידיים, נשק תינוקות, כאילו, מה יותר מושלם בשביל זה?
אתה יודע, תקרא לזה נשיא של כבוד, או משהו של כבוד כזה, יגידו, או, איזה יופי, ואתה אומר קמע.
כן, אנשים פה, אתם מאוד גזענים כלפי קמעות. אנחנו בדסוויפ, לא רק שאנחנו חושבים שזה דבר ראשון מושלם התפקיד הזה של מג'יק, ואני שוב ציינתי את אהבתי למג'יק, השחקן השני הכי אהוב עליי ever. מה יש לכם נגד קמעות?
תכלס.
חבורת, מה אתם, יאיר גרבוז?
מי אני ומה שמי?
מי אני ומה שמי?
לא רצינו לעשות משהו עם סטרלינג?
כן, אתה רוצה למצוא לזה קונטקסט?
לא. זה הפרק הבא.
זה יהיה הפרק הבא. דביר, זמזם? סתיו? יפה. חברים, מי אני ומש מפלי אוף מוד?
קבוצות.
שתיים קבוצות. אתם מוכנים? הוקמתי ב-1967, דביר, אתה צריך לענות, וחבל. קבוצה, דביר, קבוצה שהוא כבר 1967.
לא, אבל הייתי במוד רשמים, זה היה כזה, הוקמתי בשנת 67.
טוב, יאללה. כן. אני עכשיו לוקח ברצינות כל...
כל זמזם הוא על אמת.
בדיוק. תחילה הכינוי שלנו היה הלארקס, אך הוא השתנה בפתיחת העונה הראשונה לרוקטס. אנחנו עומדים בקריירה על 2,116 ניצחונות ו-2,106 הפסדים. הגענו לפלייאוף 34 פעמים, 9 ב-ABA ו-24 ב-NBA. אין לנו אליפות. העונה הטובה ביותר שלנו הייתה 1974-75, כשסיימנו עם 65 ניצחונות ו-19 הפסדים, זה היה כמובן ב-ABA. עונה אחרי, אגב, עשינו 60-24. הצבעים שלנו לאורך השנים הם צהוב, אדום, שחור וכחול. סתיו?
אינדיאנה פייסרס.
טעות. המסקוט שלנו הוא רוקי, אריה ההרים.
וואו, אני יודע את זה.
אל תתלהבו מדלס, אנחנו הראשונים לזהות לבן שמנמן כפוטנציאל אמיתי לפרנצ'ייז פלייר. דנבר נאגטס. אה? ידעתם שבהתחלה הכינוי שלהם היה לארקס, ואז הוא השתנה פתיחת העונה הראשונה לרוקטס.
לא, אבל...
רק בהמשך.
אם דביר היה מסתכל על הרמיזות שהיה, הייתי נתתי לו, היה יכול להיות מצחיק.
איזה רמיזות?
שבולונני.
שמה, בולונני?
בולונני.
לא, דביר תחרותי.
אם דביר היה עושה משהו אחר, סתיו הוא זה שנה ראשון.
כן, כי הסתכלתי עליך, אתה לא ראית אותי, היית מרוכז כולך בטומצם, לא אמרתי...
אני לוקח את זה ברצינות, ואני טוב בזה.
חבל, דביר טוב, כן, אין לו מה לתת.
לא הבנתי את המשחק.
חבר'ה, אתם מוכנים? 1-0 לדביר?
כי הוא לא טוב בקמאות.
כן. הוקמנו ב-1974. עברנו עיר ב-1979. ההתחלה הייתה קשה, ורק ב-1982 הצלחנו להגיע לראשונה לפלייאוף. לא החמצנו אף פלייאוף מאותה שנה ועד 2004. המאזן שלנו בכל הזמנים עומד על 1964 ניצחונות ו-1978 הפסדים. המאזן הטוב ביותר שלנו היה 64 ניצחונות ו-18 הפסדים בעונה 96-97. הצבעים שלנו הם כחול, ירוק וצהוב. הכינוי שלנו, אני אשלים את השאלה, הכינוי שלנו דווקא מאוד קשור לעיר הראשונה שממנה הקבוצה עברה, פחות לעיר שלנו.
יוטה ג'אז.
יוטה ג'אז! דביר חוגג בקבוצות, הוא יבקש שכל שבוע יהיה מעני ממש מקבוצות.
יש את זה מוגבל ל-30 פרקים.
עד 2004 מזה שהגיעו לפלייאוף, כל תקופת סטורטון.
לא, אני פספסתי את השנים.
סתם מרועז, יופי. דביר, בוא לא נענה, אני אומר, לא אקשיב. טוב, בסדר.
אתה עושה אחרון?
אני אעשה אחרון בשביל הכיף, דביר כבר ניצח, אבל בכל זאת, כבר כתבתי, אז יש. מוכנים? סתיו,
אני רוצה לעשות סוויף כמו שבוע שעבר.
כן, אולי כבוד טיפה. הוקמנו ב-1970. בין 1977 ל-1995, החזקנו בשיא מועדון ספורט אמריקאי מקצועי, סולד אאוט של 814 משחקי בית רצופים. המאזן שלנו...
וואו, זה רמז טוב.
כן, המאזן שלנו הוא 2134 ניצחונות ו-1836 הפסדים בלבד.
סתם, אם זה גם נתון שגם אתה מתעלם ממנו לחלוטין?
כן, לא אומר לי כלום.
ניצחונות לעומת הפסדים, אני פשוט לא מכיר. חייב לומר.
אבל אתה שומע פה שזה קבוצה... בסדר. הגענו 35 פעמים רצופים, סליחה, הגענו 35 פעמים לפלייאוף, לא רצופים.
לא רצופים כי זה רצופות.
רצופות. זכינו באליפות אחת. השיא העונתי שלנו קרה ב-90-91, כשעשינו 63 ניצחונות ו-19 הפסדים. הצבעים בהם שיחקנו הם אדום, שחור ולבן. סתיו?
שיט. אדום, שחור ולבן?
זה כאילו לאורך השנים ובכל מיני, אתה יודע, צבעים שהם לבשו במהלך השנים.
וושינגטון בולטס?
טעות.
אין לי מושג, חושב שזה הפיס.
טוב, אני אנסה שנייה.
אתה לא רוצה את רמזים?
אם אני אקבל את כל הרמזים עד הסוף, אז אני יודע, אני יכול לנסות לאמר? דלס?
טעות.
אני חושב שזה דטרויט, אבל אז הוא אמר...
אבל הוא אמר אליפות אחת.
צודק. עוד פרט שלא קשבתי לו.
זכינו 3 פעמים בקונפרנס טייטלס, ב-77, 90 ו-92. לקמיה שלנו קוראים בלייז. הכוכב שלנו בכלל ראפר.
פורטלנד
טרייל בלייזרס.
נכון, לא הייתי, אני גרוע בקבוצות.
אוי, איזה אדיר זה. אני אשאר עם הקבוצות לנצח.
אתה לא יכול.
סתיו שחה בכל השחקנים האלה.
אתה לא יכול, אני אתחיל לעבור לענבי ספורט אחרים.
איך סתיו נהנה מאיזה קולג' באים, ואז הוא ישר קפץ?
לא, זה היה יתרון.
נכון. מי אני ממש מגרסת NFL. תמשיך עם קבוצות. מי אני ממש
מקבוצת... לא רק שזה קבוצות, זה קבוצות פלייאוף, כאילו...
אם כבר אמרת...
אתה ממש לצמצם את הזה שלך.
אם כבר אמרת NFL...
רק קבוצות פלייאוף עד עכשיו. פלייאוף מוד, חבר'ה, קצת ריכוז, קצת
הקשבה. אבל אני אמרתי לך, תעשה קבוצות גם שהם לא פלייאוף.
זה שאתה אמרת זה טוב ויפה. אני עושה מה שאני רוצה. זה חלק מהיופי של הפינה הזאת, אתה יודע.
סתיו, אם כבר אמרת NFL, אני יכול לסיים ראסל ווילסון, חתם על החוזה הגדול ביותר ב-NFL. אם הוא היה שחקן NBA, זאת אומרת, זה החוזה... מקום 5 ב-NBA כרגע.
כן, הוא קיבל 65 מיליון דולר בבום.
נכון, הסיינינג בונוס שלו. מדהים.
זה לא רע.
תודה רבה לכם, לכל המאזינים, תודה רבה לסתיו.
תודה רבה.
כבר עבר לשחק בטלפון שלו. תודה רבה לסגב.
תודה לך, דביר.
תודה רבה כאמור לכל מי שהזין. הגיבו, הביעו את עמדותיכם, דברו, תנו לנו רייטינג אם זה משנה, תעשו סאבסקרייב, ואז אנסאבסקרייב, ואז עוד פעם סאבסקרייב, זה נספר שוב.
וגם תיחסו עלינו, זה גם בסדר. עליי.
כן, זה בסדר?
כן.
לא עליי.
על סתיו לא.
אם אתם רוצים, לקבל נאום על שמכם מסגב בפרק הבא, אז כמובן, אל תשכחו להגיד לו כמה אתם שונאים את כל מה שהוא אומר, ואל תשכחו לקחת ברצינות יתר על המידה את כל מה שאנחנו אומרים, אם תזכו לנזיפה מסגב.
בום, בום.
ותודה רבה לכם.